סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי נמרן. שלום ולילה טוב למאזינים שאיתנו, סדר רביעי כאן בכל חי כמדי יום רביעי, חמש דקות לאחר שעה עשר. אנחנו נפגשים שוב לדון לעומקה של הלכה בעניינים האקטואליים, ואנחנו עוסקים כאן מדי שבוע יחד עם החברות הרב חיים זפרני בשאלות שבהם אנחנו נתקלים לפחות פעם בשבוע אם לא פעם ביום, ומעולם לא עצרנו את עצמנו ושאלנו מה מותר, מה אסור, מה הטעם, לפי מי, איך ראוי לנהוג בכל כך הרבה נושאים ועניינים שבהם אנחנו עוסקים בסדרת התוכניות הללו. הערב יש לנו נושא מרתק, מעניין, וגם כמובן כמו תמיד אקטואלי. עוד מעט ניגע בנושא ובשאלות הרבות שנביא לכאן כמידי תחילתה של תוכנית. התוכנית שלנו היא בעצם חבורה, היא מערכה אחת שלמה, ולכן רצוי להזין לכולה או בשידור חי או בשידור חוזר. קשה מאוד להגיע לעומקה של הלכה למי שמאזין למקטעים, לחמש דקות שם, עשר דקות שם, וחליל ההפך, הדבר יכול להביא לידי מכשול, כי אנשים יכולים לשמוע רק את השאלות בלי התשובות, או רק את חלק מן התשובות, בלי להבין בעצם את כל מה שנאמר מסביב. לכן זו אזהרה או הוראה שחשוב להגיד כאן מדי פתיחת תוכנית. כמה פרטים טכניים לפני שנתחיל. יש כמובן את החוברת, חוברת הלימוד של סדר רביעי. בחוברת הזו ניתן למצוא את השאלות, את התשובות, את הציטוטים, מראי המקומות, וכל מה שנלמד כאן בתוכנית מופיע בחוברת שאותה אפשר לקבל מדי שבוע באופן אוטומטי לתיבת המייל שלכם, וזה בתנאי שנרשמתם אל מייל התפוצה של התוכנית סדר רביעי. ואת זה ניתן לעשות גם עכשיו, פשוט שולחים מייל לכתובת הבאה, S, כמו סדר, S, 03-593-93, strudelgmail.com. שולחים לשם מייל, ואתם מקבלים מייל חזרה, ובאותו רגע אתם מצורפים לרשימת תפוצה של מאות אנשים שמקבלים בכל שבוע את החוברת הלימוד הזו, ויכולים אחר כך להתעמק, לראות את הדברים, ולהתענג על התורה ועל הלכותיה. בצוות שלנו פנחס בינדר על הביצוע הטכני, עורך המשדר נתי שולמן, המנהל הטכני דוד טוויטו. ניתן להזין לתוכנית בשידור חוזר באתר כל חי כמובן, וגם בכל הלשון, גם ברשת היוטיוב. פשוט מחפשים את המילים סדר רביעי, חברותה ברדיו, ומוצאים את התוכנית הזו להאזנה. הערב אנחנו הולכים לעסוק ביחד בנושא שאולי הוא אקטואלי והוא עולה שוב ושוב לאחרונה, והגיע הזמן לעמוד על תילה של הלכה בעניין. מה האמת? מה בסוף האמת? האם צריך ללמוד תורה כל היום? למה הציבור החרדי הולך לישיבות? לכוללים? למה אדם אחרי חתונתו באופן טבעי לא הולך לעבוד? אנחנו הולכים לעסוק בעניין לימוד התורה, מעלתה וחובתה על פי ההלכה. גמרות, ראשונים, אחרונים, בעלי המוסר ועד האחרונים של ימינו. ונפתח בשאלות שבהם אנחנו רוצים לעסוק הערב בתוכנית. בכלל, עד כמה אנחנו צריכים ללמוד מול חובת הפרנסה? נניח שיש מאזניים, בצד אחד לימוד תורה, בצד שני חובת הפרנסה. אדם צריך לפרנס את עצמו, את ילדיו, את משפחתו, התחייב בכתובה לפרנס את אשתו ואת ילדיו. אוקיי, אם הוא יישב וילמד כל היום בבית המדרש, איך הוא יעשה את זה? אז יש היום פתרון שהאישה יוצאת לעבוד, אוקיי, אבל מה ההלכה אומרת? מה נכון לעשות? מה צריך לעשות? האם זה מה שנכון לעשות? זה כנגד זה, מה שוקל יותר, כמה מכל דבר. ובכלל, יש טענה עכשיו שאנחנו שומעים על המושג שנקרא שילוב. אוקיי, תלמדו תורה, לא כל היום. בחור יכול חצי יום לעשות, לתרום למדינה. הוא יכול לעבוד, להתפרנס. ונחדד כבר עכשיו בפתיחת התוכנית ונאמר שאנחנו לא עוסקים בשאלת הגיוס. לביטחון המדינה בתוכנית הזו. אולי בעזרת השם נעשה תוכנית נפרדת על הסוגיה הזו של גיוס, של מלחמה, של צבא, של כל מיני ציטוטים שעפים באוויר, הרמב״ם וצבא דוד המלך ומלחמת מצווה. גם בזה צריך לעשות סדר, ונגיע לזה בעזרת השם באחת התוכניות הקרובות. היום אנחנו עוסקים בעניין עבודה, פרנסה ולימוד תורה. האם זה נכון שכל זכר צעיר יהודי צריך ללמוד יום שלם? אולי זה נועד רק למי שבאמת לומד לעומק, כישרוני, גאון, שיש לו פוטנציאל לצאת אחד מגדולי הדור, אבל מי שהקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בחוכמה יתרה, והוא מתקדם יותר לאט בסוגיות, הוא גם לא מבין עד הסוף את עומק הסברות שהוא שומע מסביבו בבית המדרש, אבל הוא לומד, מגיע בכל יום, פותח את הגמרא, ומישהו ניגש אליו יום אחד ואומר לו, תגיד יעקב, לא חבל על הזמן שאתה נמצא פה? אתה לא רואה את כל החבר'ה מתקדמים, הוא כותב כבר חבורס, הוא הוציא ספר, זה כבר בקי, הוא סיים חצי שס. יעקב, בוא תעשה עם עצמך משהו, יש לך אולי גישה לילדים, אולי תצא להיות מורה, יש לך בכלל ידיים מעולות, אולי תהיה גרפיקאי, תלמד, תקבע איתי עם דף היומי, זה מספיק. מה יענה יעקב למי שבא אליו בטענה הזו? אתם מכירים את לימודי הליבה, כמה מדברים איתנו על זה, רוצים לחנך אותנו, לדאוג לנו. הם פשוט חסים כל כך על הציבור החרדי ועל עתידו ועל פרנסתו, דאגה שניכרת עד כמה היא עמוקה, יוצאת מלב טהור. ומרוב דאגה כזו באים טוענים למיניהם עם טענה שאומרת, רבותיי, תקנו לילדים שלכם לימודי ליבה, מתמטיקה ואנגלית ומדעים, הילד יגדל, הוא בסוף יחליט אם הוא ירצה ללמוד רק תורה, אף אחד לא ימנע זאת ממנו. אבל אם הוא ירצה לצאת להייטק, מה? הוא יתחיל רק בגיל 30 ללמוד מתמטיקה? זה התורה? זה דרך ארץ? ככה מנהלים את העולם? ואיך העולם יהיה אם כולם ילמדו תורה? אתם מכירים את השאלה הזו? מה יקרה לכלכלה אם כולם יחזרו מחר בתשובה וכולם ילמדו בכוללים? הרי נקרוס, לא נוכל להחזיק מעמד, כמה נוכל לשאת בנטל הזה? התוכנית שלנו אינה תוכנית השקופתית, אנחנו לא הולכים פה לפתוח בהרצאה של דמה שתשיב, אנחנו הולכים ללמוד הלכה, מה כתוב בספרי הלכה, מה כתוב בגמרא על השאלה הזו, מה המקורות, מי אמר שהתכנסו גדולי ישראל והחליטו שלא מערבים חול בקודש, על מה הם נשענו? מאיפה זה הגיע? ואני רוצה לשאול עוד שאלה שעליה אנחנו נלמד הערב. האם בכלל יש חיסרון בלימוד מקצוע? אוקיי, אדם כבר הלך, גדל, החליט שהוא רוצה להיות עורך דין. יש עם זה בעיה? ופה גם כן מיד מגיעה הטענה, וגם בזה נעסוק. התנאים הרי עבדו בכל מיני מקצועות, האמוראים היה להם חנות וזה היה קצב וזה היה שוחט וזה היה סנדלר. סליחה, אתם החרדים, אתם יותר מקפידים מהתנאים והאמוראים? הרמב״ם היה רופא. זה הטענות שאנחנו שומעים בימים אלה. ובכן, מה היה האמת? מה הרמב״ם בעצמו אומר על זה? האם באמת הרמב״ם למד יום שלם? או שהוא היה חצי יום רופא, חצי יום אברך? ואנחנו הולכים לענות על השאלות האלה וללמוד אותם לעומק, ועל עוד שאלות נלוות לסוגיה הזו בענייני פרנסה. בין היתר אנחנו גם כן רוצים תוך כדי התוכנית הזו לשוחח עם מאזינים ולשמוע מה יש להם לומר. כי מדי תוכנית אתם מאזינים עולים פה לשידור ממש עוד כמה דקות לפני שאנחנו מתחילים בסוגיה, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, לשמוע שאלות נוספות בתחום הזה, לחדד את השאלות, לענות תשובות, להביא מקורות, להעיר ולהעיר בשמחה. כדי לעשות זאת אתם מוזמנים לחייג הרגע למספר הטלפון 03-593-93-93, 03-593-93-93. זה מספר הטלפון שלנו כאן כדי לטובת מאזינים שכמובן ירצו לעלות לשידור, לשוחח איתנו, אתם מוזמנים לעשות זאת. ואנחנו רוצים, אנחנו רוצים להביא עוד כמה שאלות ולנסות להבין גם את השאלות הנוספות שבהם אנחנו רוצים היום לעסוק, בין היתר מול כל הסוגיה הזו שנקראת פרנסה. משם הרי הכל מתחיל. אם חובתו של האדם לפרנס את ילדיו, מה התורה דורשת מאיתנו בנושא הזה? אדם לעמל יולד. הקדוש ברוך הוא כבר גזר שאדם נולד כדי לעמול וכדי להוציא כל כך הרבה אנרגיות וחשיבה וללכת ללמוד ולהוציא מקצוע ואז להתקבל לעבודה ולהתקדם ולהוציא מזכור. כל זה למה? כדי להגיע ללחם. עד כמה? מה זה בדיוק? אז אני מצווה על פי התורה ללמוד תורה, או שהתורה מצווה אותי לעבוד? התנגשות חזיתית בין השניים, אולי גם וגם. אנחנו הולכים לברר את כל העניינים הללו, ומיד כמובן נשוחח עם מאזיננו שידברו איתנו גם בעניין הזה, ונביא קודם כל כמובן בתחילתה של התוכנית ממש בקצרה את יסודות הדברים, ונתחיל בלימוד שלנו. אז כדי לקבל את חוברת הלימוד של סדר רביעי, אני חוזר שוב על המייל. אנשים שואלים, אז נאמר את זה יותר לאט. המייל שניתן לשלוח אליו כל הודעה שתרצו, וזה כבר אוטומטית מצרף אתכם לרשימת התפוצה של חוברת הלימוד של התוכנית סדר רביעי. כתוב את המייל S, האות S באנגלית כמו סדר S, ואז המספרים 03-593-93 strudel@gmail.com. ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 055-333-9393 ולעלות לשידור במספר 03-593-93. כבר עכשיו נצא לפרסומות כדי שיהיה לנו זמן ככה לצלול אל תוך הסוגיה וללמוד אותה היטב. מיד אחר כך, אם יש מאזינים, נשוחח איתם ונצא לדרך. פרסומות וחוזרים. סדר רביעי, והלילה אנחנו עוסקים במעלת לימוד התורה מול חובת הפרנסה. שילובים למיניהם, עד כמה צריך ללמוד תורה, מה החובה שלנו בכלל בזה שכל צעיר, זכר, גבר, מגיל 13, מקדיש את חייו ללימוד תורה. הסדר כזה שהחרדים המציאו, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל, מאיפה זה הגיע? האם יש לזה מקור בהלכה? האם זה הנועל? ומה יעשה אדם שרוצה גם להתפרנס? כמה? איזה השתדלות הוא צריך לעשות בעניין הזה? ועוד שאלות רבות שהצגנו כאן, ועוד מעט נפתח בלימוד ההלכה בעניין. אנחנו קודם כל עם המאזינים הראשונים שאיתנו לקו. שלום וערב טוב למאזין הראשון.
שלום, שומעים אותי?
שומעים אותך, ישראל, כן, בבקשה.
יוחנן.
יוחנן, סליחה.
אז קודם כל, על מעלת הלימוד התורה, חשוב ש... כל אדם, כל זמן פנוי שהוא יוכל, שילמד תורה, זה דבר ראשון שנאמר, והגיד תבוא יומם ולילה. לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגיד תבוא יומם ולילה. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אז יש לנו דברים שאנחנו מוכרחים לעשות. אנחנו מוכרחים לאכול ולשתות, ואנחנו גם מוכרחים, כחלק מהנושא הזה של אכילה ושתייה ועוד, אנחנו מוכרחים גם לעסוק בפרנסה.
אוקיי.
אז
כמה, איך, למה?
אז יש גמרא במסכת ברכות שאומרת שכתוב, לעולם יעשה אדם תורתו כאב ומלאכתו הרי. ואז כתוב שם, רבים עשו כמו רבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, והרבה עשו כמו רבי ישמעאל ועלתה בידם. אז את הדברים האלה צריך בסופו של דבר שכל אחד יעשה לו רב, שידע בדיוק מה מתאים לו ומה נכון לו.
טוב, שכוח על הדברים יוחנן,
רגע, עוד משהו אחד. כן. עוד כן. משהו אחד, הנושא שאליו רציתי לגעת בו זה הנושא של הפרנסה. מעבר לנושא של הפרנסה, יש פה, אנחנו לא כל אחד בונה את הבית שלו. אנחנו פה בבניין לאומי, ולכן העבודה צריך להתייחס אליה לא רק במימד הפרטי שלי שאני בונה את הבית שלי, אלא גם במימד הלאומי. וזה כבר הופך להיות אחרת. כשאתה מכוון בעבודה שלך לטובת עצמך, זה דבר אחד. אבל כשאתה מכוון את העבודה שלך לצורך עם ישראל, זה כבר כוונות אחרות.
אז אני שואל, אם העבודה שלך אין בה שום תועלת לעם ישראל, אלא כל התועלת תועלת היא רק לעצמך, אז מה תעשה?
אז זה בעיה. בן אדם צריך לחשוב לא רק על עצמו, בן אדם צריך לחשוב גם על הציבור ועל כולם.
אתה מעלה כמה נקודות מעניינות שבחלקם אנחנו כמובן נעסוק, בחלקם ניגע ונפתח ונרחיב, אבל יש כוח על הדברים ככה, יריית פתיחה לתוכנית הזו. יוחנן, תודה רבה. עכשיו ישראל על הקו. שלום ישראל.
שלום.
כן, בבקשה.
אני אומר, רק שידש לגבי מי שנגיד אומר, נגיד אני חצי עובד, חצי לומד.
מה אתה אומר? חצי עובד, חצי לומד, ואז מה השאלה?
אז כאילו, איך זה גם בזמן מלחמה? איך עושים את זה?
כן. אתה שואל האם ההלכה בעניין לימוד תורה משתנה בזמן מלחמה? באמת, יש חובה ללמוד תורה, אתה אומר, כל השנה. אבל ברגע שיש מלחמה, אז אתה שואל האם שם משתנה את ההלכה? זו השאלה?
כן.
אני מבין אותך נכון. אוקיי. נעסוק בזה עוד מעט. ישראל, תודה רבה. רק נאמר, ואני מחדד מה שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו לא עוסקים הערב בנושא שמאוד דומה לזה, קרוב לזה, ומאוד מאוד מדובר עכשיו, אולי שווה לעשות על זה תוכנית נפרדת, בלי נדר, אם ירצה השם בשבועות הקרובים, וזה נושא הגיוס. בכלל, האם אנחנו בכלל במלחמת מצווה, האם יש חיוב לסגור את הגמרא, להניח את הסטנדר בצד ולרוץ להילחם, כי זאת מלחמת מצווה. מי מגדיר מה זאת מלחמת מצווה? האם צריך להתגייס? ועוד שאלות מהסוג הזה, ומצטטים לנו את דוד המלך ואת הרמב״ם ועוד כל מיני ציטוטים. אז יום אחד נעשה סדר בעניין הזה, נעשה סדר רביעי בעניין הזה. עכשיו אנחנו עושים סדר בנושא לימוד ופרנסה. אנחנו עם אריאל, שלום.
שלום לך אבי ולמאזינים.
בבקשה.
אני רציתי לשאול, וגם אולי על ידי השאלה גם לחדד את העניין, לגבי הלימודי ליבה.
כן.
למה באמת בתלמודי תורה, ואני כמובן מדבר מכובע של אבך שיושב ולומד, וכמובן
שמעת את השאלות בתחילת התוכנית, אריאל?
כן.
אז לפני 8 דקות שאלנו את השאלה הזו בהרחבה ולעומק. למה ילד לא יקנה ויקבל כלים שיגדל? אולי הוא רוצה להיות עורך דין, יהיה לו הרבה יותר קל, כבר יש לו מתמטיקה ואנגלית ויש לו ממדעים. למה, מה הבעיה? מה כזה נורא ללמוד אנגלית? מה מתמטיקה? מה יש שם? כפירה? מה הבעיה? זה השאלה שאנחנו נענה עליה.
נכון, רק שרציתי לחדד, שוב פעם, אני לא בעד שבישיבות ילמדו לימודי ליבה, כן?
למה?
כי כולנו מבינים שישיבה זה משהו שצריך לחצות, וצריך שיהיה בו רק לימודי תורה, כי...
למה? אבל שעה ביום בישיבה ילמדו באנגלית, מה קרה? בהפסקת צהריים, אתה יודע מה?
זה לא מתכתב עם הלימוד תורה. ברגע שיהיה לימודי ליבה, אז אוטומטית הלימודי תורה ירדו ברמה שלהם.
כן. אוקיי, אז אתה עונה משהו, אבל מה שאתה עונה זה תשובה הגיונית, זה תשובה עם טעם, זה תשובה מהרגש. השאלה היא מה כתוב בעל, מה המקור, מי אמר, איפה זה נאמר? האם יש אחד מגדולי הדור שנשען על איזשהו מקורות קדמונים, וכך יצא לדרך הנחת העבודה שצריכים ללמוד תורה בסולת נקייה 24/7, לעסוק רק בזה, להתפנות רק לזה? זאת השאלה שבה אנחנו נעסוק ונלמד בהמשך, אבל בכל מקרה יש הכוח על הדברים כאן, אריאל, ואנחנו ממהרים לשמוע את דבריו של אלעזר, שלום לך.
שלום וברכה, אבי.
כן.
אני חושב ככה, אני אומר, קודם כל, מה שכתוב אדם לעמל יולד, זה גם יכול להתפרש כלימוד תורה. זאת אומרת, לא חייב שעמל זה דווקא עמל של מקצוע.
אז מה זה, בזה אתה פחה תאכל לחם? לחם זה, 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 זה פרנסה. זה זעת הפיים, אוקיי, זה הכללה שאדם הראשון, עד היום אנחנו משלמים את המחיר.
אוקיי, אז אני אגיד לך, איך שאני חושב, איך שאני רואה את הדברים, אין לי מקורות לזה, אבל ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, אדם מטבע הדברים מברך, רגיל, מחויב ללמוד כל היום. זאת אומרת, זה מה שהתורה דורשת ממנו, לשבת זה ללמוד, זה מה שאנחנו צריכים. במקרה שאדם רואה שהוא כבר לא יכול, הוא לא יכול לשבת וללמוד בגלל לא לפרנסה, זאת אומרת, זה כבר מפריע לו כבר בעניין של לימוד תורה. במקרה כזה, אז התורה הזו דורשת ממנו לצאת לעבוד בצורה שכמה שפחות, בצורה שהוא גם יוכל ללמוד.
השאלה אם התורה לא דורשת ממך להיות בהגדרה של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, העיקר ללמוד תורה, מה זה לא יכול? אז תסתדר עם לחם וחמה, מה זה לא יכול? מה, אתה רוצה וולבו? זה משהו אחר. אבל התורה אומרת, פרקי אבות, פת במלח תאכל, כדי ללמוד תורה.
אני גם רואה אנשים תלמידי חכמים, שבאמת תלמידי חכמים מובהקים, שהם חיים טוב לא דווקא בפת במלח.
זה מי שזכה להגיע לשולחן, יש שתי שולחנות, כל גדולי ישראל שהתחילו בעוני מרוד, בסוף ימיהם זכו גם לכתר תורה וגם לכתר מלוכה וכתר פרנסה, ורואים את זה בחוש, שהתורה מביאה גם פרנסה ושפע גדול לרוב לומדי התורה. יש כאלה שיש להם איזשהו דין מיוחד שהם נגזר עליהם איזה בחינה מיוחדת, אבל אנחנו נלמד את כל זה, בדיוק בזה. שרקוח לך גם כן, עוד מאזין אחד ישראל נוסף, ואנחנו כבר ממהרים הלאה. כן ישראל,
שלום לך. שלום לך, אני רוצה לשאול, מבחינת העבודה בציבור החרדי, יש איזה מין הרגשה שהשאלה אם זה רק ליחיד, או זה משהו שלמעשה זה על כל הציבור. אני חושב שאנחנו די בתוך סטיגמה שהמון המון...
האם אנחנו בהוראה כללית או הוראה פרטית, ואתה שואל האם נכנסנו לאיזה סטנץ', לאיזה בית חרושת?
שכאילו אם אתה יוצא לעבוד אז אתה סוג בית. נתפוס דוגמה את החדורים, אנחנו רואים שרוב המלמדים הם חסידים, זה לא מכובד להיות מלמד בציבור הליטאי. השאלה היא למה, זאת אומרת אנחנו די בסטיגמות.
תשמע, אנחנו הולכים ללמוד פה הלכה, אנחנו לא הולכים לעסוק בענייני ליטאים חסידים. הלכה זה הלכה, דין זה דין, גמרה זה גמרה, ראשונים זה ראשונים. אנחנו פחות ניגע בנושאים השקפתיים האלה, כי על זה נערה נערה ופשטי, כל אחד שיעשה כרבותיו. אני לא יודע למה ליטאים מרגישים ככה וחסידים מרגישים אחרת. אנחנו הולכים תכלס לשאול שאלה, אתה מברך ברכת המזון.
השאלה שלי היא האם אנחנו יכולים כמנהיגי הציבור החרדי לתת את זה ככלל, זה לא מתאים לכולם, זאת אומרת הרבה חבר'ה שרוצים כן לצאת לעבוד, אבל הם נמנעים בגלל...
אוקיי, אז עכשיו אתה שואל שאלה חדשה. אתה אומר, באמת יש אנשים שאולי לא מתאים להם ללמוד כל היום, והם רוצים לצאת לעבוד, מה שמשאיר אותם בכוח בכולל, זה שהם לא רוצים להיקרא סוג ב' מחר.
בדיוק.
אוקיי, אז בוא נלמד את ההלכה, ואחרי זה הם יחליטו מה הם רוצים לעשות. האם ההלכה בכלל לא עוסקת בסוג ב', סוג א', קר, פשוט חותך. נגיע פה בדיוק לבחינות, כמובן שיש בזה הגדרות, כל אחד יאזין לתוכנית, רבותיי, יש פה הגדרות דקי דקויות. בכל הנושא הזה. עוד מאזין אחד לפני הפסקת הפרסומות הבאה, ואחרי זה אנחנו מתחילים ללמוד, ולא יהיו פה יותר מאזינים בהמשך, כדי שנוכל ללמוד, אולי בסוף התוכנית אם יישאר זמן. אז יהודה, אתה איתנו. יהודה, שלום לך.
שלום.
כן יהודה, מה אתה אומר?
אני רציתי לשאול שאלה פשוטה, למה בחורי ישיבות או אברכים שהחליטו שהם רוצים לעבוד, הם צריכים בסופו של דבר לסדר מחסנים באושר עד, או לעשות עשות ועבודות שלא מכבדות עצמם, בגלל שהם לא קיבלו, כמו שאריאל אמר מקודם, בתלמוד תורה את הכלים, את הלימודי ליבה.
כן.
ואני מסכים איתו בעניין הזה שזה...
אז אתה אומר שאם היו מקבלים כולם לימודי ליבה בתלמודי התורה, אז אושר עד היו צריכים להביא סינים כדי לארוז.
נכון.
וכולם היו יוצאים רופאים,
או אנשים שהמנת משכל שלהם נמוכה, אז הם היו הולכים בכל אופן לאושרת. אבל אני לא חושב שאברך צריך בשביל לפרנס את המשפחה לעבוד באושרת או כל מיני דברים, בגלל שהלימודים הם יותר קשים בגיל מבוגר.
אוקיי, אז אתה חוזר על אותה שאלה, אתה חוזר חזרה לשאלת לימודי הליבה בתלמודי תורה, בישיבות, שאלה ששאלנו פה בכל מיני עברציות אפשריות. אתה רק הוספת לנו את העניין של אושרת, שזה היבט מעניין לסיפור הזה, אבל אנחנו רוצים להבין את העומק. האם רצוי וכדאי לשלב עוד דברים? או שחלילה יש מקור שכותב שאוי ובוי אם נשלב עוד דברים בתוך לימוד התורה? את כל השאלות האלה אנחנו נלמד ונשאל וננסה להבין מה קורה כאן. תודה גם לך על הדברים. אני חושב ש... נכון? הסתיימו המאזינים לעכשיו? אוקיי, אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות. ומאזיננו שהיו כאן, אני חושב, שיקפו את כל מה ששאר המאזינים רצו לשאול או שרוצים לומר, אז אנחנו נסתפק בקבוצת המאזינים הזו ככה לפתיחת התוכנית. הרב חיים זעפרני כאן איתנו, הנה כבר הגמרות נפתחות, ספרים נפתחים, מצוין. אז אנחנו מיד, אולי ערב טוב רק לך למאזינים הרב.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. איזה נושא אנחנו, אה?
כן, זה לא יאומן. היום בצהריים הייתי בבית כנסת, ועשו תפילות אחרי התפילה, אז עשו תהילים, אמרו ש... אז אחד לידי עמד, והוא אמר ש... צריך להרבות בתפילות, כי עכשיו מה שהבנתי שהבגץ מחליט כנראה לבטל את התקציבים לישיבות, כן. ומה יעשו הישיבות? אז אני אמרתי לו, תהיה רגוע, תהיה רגוע. 4,000 שנה החזיקו אבותינו בישיבות, ולא היה, לא היה תקציבים, ולא היה שום דבר, כמו שהגמרא אומרת, במסכת יומא דף כ"ח עמוד ב', מימות אבותינו לא פסקה ישיבה, אז כן, תהיה רגוע. מי שבאמת יהיה חשש, זה מדינת ישראל. וזה אני לא בטוח מה יהיה.
אז אני לא רגוע.
אם לא יהיה תקציבים.
אני...
זה אני לא רגוע. בזה אני לא רגוע.
בזה גם אני לא רגוע.
בזה אני לא רגוע.
אין הסבר הגיוני איך המדינה שלנו, 500 קילומטר מקריית שמונה עד אילת, מול עשרות אלפי קילומטרים של מדינות ערב, מול מיליארדי גויים בעולם ומוסלמים בעולם, שונאי ישראל מובהקים, איך עדיין האיראנים לא לחצו על האנטר במקלדת? טיק, זהו. מה, בוא תסביר לי את זה הגיונית. מנו את זה מהם, אין להם מוטיבציה באמת להשמיד אותנו.
כן, אנשים לא הבינו.
אני שואל אותך שאלה.
אנשים לא הבינו מה קרה בשמחת תורה, כי אמרו, מה עומד פה?
איך? הגדר הכי חכמה בעולם, אמרנו.
סופרמנים, זה לא יכול להיות. כן, מה קורה פה?
אתה יודע, אבל השאלה הכי יותר קשה היא, למה המצרים למשל, אתה יודע כמה אנשים גרים במצרים? 70 מיליון.
כן.
70 מיליון.
70 מיליון.
כן. אולי יותר, אולי, סליחה, 100 ומשהו, 170 מיליון.
כן, משהו כזה צריך להיות.
למה הם לא צועדים ברגל לכיוון אילת? בלי נשק, בלי נשק, בלי נשק, ללכת, ככה הולכים. מה, מה תעשה?
אל תיתן להם רעיונות.
לא, אני כן נותן להם רעיונות, אתה יודע למה? כי יש פה משהו שהוא באמת לא הגדר.
משהו מיסטי.
אתה רואה שהגדר לא שמרה.
כן.
שופל העיף את הגדר בשתי דקות. הגדר הכי יקרה בעולם. אין גבול כזה. הכי יקר, הכי מושקע. רואה יורה. טכנולוגיות, רחפנים, 8200, תצפיתניות, בטרקטור, שבר את זה. אז אני שואל, אז מה קורה כאן?
אנשים לא מבינים, זה אמרתי, מוצאי שמחת תורה, אני אומר.
אנחנו נענה על כל השאלות האלה, לא אנחנו. נשמע מה כתבו רבותינו הראשונים.
אני אגיד רק מילה אחת, שכל הדבר הזה של מדינת ישראל זה דבר פלא, אתה יודע שבספר דניאל הוא ספר סתום וחתום.
כן.
אז מה המטרה בו? אף אחד לא מבין. כתוב ישוטטו ולא יבינו, אז מה המטרה בכל הספר? המטרה בספר כתוב מפרשים שעל ידי שיקראו אותו אחרי מעשה, יודעים להבין איך
היה?
הכל היה רמוז. ותדע לך שמדינת ישראל, זמן ההקמה שלה, כתוב בפורש בפסוקים. בדניאל ח' כתוב, ושמע אחד קדוש מדבר, ואז הוא אומר לו, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם, תת וקודש צבא מרמס. הוא שואל אותו, עד מתי יהיה מצב שיהיה מרמס? כאילו, הם הלכו, יהיו בגלות. גם הקמת בית שני הייתה בעצם גלות. זה לא, הם לא זכו לגאולה שלמה. ומה הוא אומר לו? עד ערב בוקר, זאת אומרת, לא יהיה בוקר, בוקר זה הגאולה.
גאולה.
לפני זה, יהיה כמובן גאולה, אבל לפני ערב בוקר, מתי זה יהיה? 2,300 שנים, ונצדק קודש, ואז יהיה, יתקדשו כאילו אלה שנמצאים פה. זה מתכתב עם מה שכתוב בעובדיה.
לא
אז הזמן הזה, תעשה ספירה, בית שני, השנים שלו 420 שנה. ימי הגלות, עד זמן הקמת מדינת ישראל, 1,880 שנה. תחבר ביחד, יצא לך בדיוק 2,300. 2,300 שנים בול. וזה הזמן שהיה של ההקמה, וזה ערב בוקר. וזה מה שכתב, זה שאמר, זה שאמר חפץ חיים.
אם הקמת המדינה נכנסנו לערב.
ערב בוקר, בדיוק.
הגאולה.
ואני לא יודע מה הולך עכשיו לקרוא. אם הם חלילה וחס, ברגע שמסירים את התקציב, הישיבות התקיימו. אתה יודע שהרב שח אמר בזמנו, אתה יודע, כשבגין רצה לתת תקציב לישיבות, הוא רצה לתת מלא.
לא,
אמר
הרב
שח, בשום פנים ואופן לא, כדי שאם יפסיקו את זה, לא יהיה בעיה. לא יהיה אליי, פתאום ייכנסו לאיזה זה. אבל אני אומר, המהלך הזה כבר כתוב שם, ואנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. זה כתוב שאחרית הימים תהיה, כבר כתוב שזה יהיה, זה כבר כתוב רמוז. אנחנו לא יודעים. אבל אני יודע שהחפץ חיים, כששאלו אותו על השואה, הוא אמר שמגיע תקופה שחורה ליהודים, ואנשים נבלו ושאלו אותו מה יהיה. אז הוא אמר את מה שכתוב בנביא בעובדיה, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. אז שאלו אותו, מה זה בהר ציון תהיה פלטה? זאת אומרת, הוא בארץ ישראל. אז הוא אמר, מה, שם השולטים הציונים? אז הוא אמר, והיה קודש. המקום, תראו שהמקום בסוף יהיה קודש, ואנחנו רואים שזה מה שקורה. זה מה שכתוב באותו פסוק, ונצדה קודש בפסוק בדניאל.
מעניין.
פלא פלאים.
טוב, אז זה באמת ככה דברי פתיחה, אבל כבר נעסוק בסוגיה שלשמה התכנסנו, פרסומות וחוזרים. הרב זפרני, שלום לך שוב, לילה טוב. שאלנו פה שאלות מאוד קשות, ואנחנו צריכים ללמוד כדי שנדע את התשובות ביחד.
כן, כן.
ונבין איך אנחנו צריכים להתנהל. אז יש את הדברים הידועים, להגיד בו יומם ולילה, ויש פה את...
לא רק זה, לא רק זה, גם המאזין שאמר, אני שמעתי כשנכנסתי, כן. משהו שהוא אמר משהו שעמל, אדם לעמל יולד, זה יכול להיות גם בעמל התורה.
כן.
זה נכון, זה גמרא מפורשת, נכון. גמרא בסנהדרין דף צדיק ט' עמוד ב', הגמרא אומרת שלכל בן אדם נגזר עבודה קושי, צריך לדעת את זה, זה יסוד גדול. עבודה קושי, כאבים, מה שאתה רוצה. השאלה היא איפה... איך רב אומר, תבל לדזכי, מי שזוכה, שהדרופטיקי שלו, זאת אומרת, הכאבים שלו, הקושי שלו, הוא בדרופטיקי דאורייטה, שהוא לוקח את הכאבים ואת הקושי בתורה. אז כן, אז זה נכון.
ודאי, לכן לעמל... כל המושג של לימוד תורה מוגדר תמיד כעמל.
נכון.
רשתי או עמלים בתורה, נכון. וכל זה עניין של עמלים, וזה עמל וזה בסדר.
אבל בוא נתחיל מהבסיס.
בוא נתחיל מהבסיס.
ברמת העיקרון, בן אדם שעכשיו נמצא פה בעולם, כבר דיברנו על זה בלימוד שלימדנו על פרנסה.
נכון,
אז זאת אומרת,
כל רגע, המאזינים אולי לא כולם יודעים, היה לנו תוכנית שלמה שעסקה בנושא הפרנסה, מה ללמוד, כמה ללמוד כדי לעבוד, ללמוד כדי לעבוד, כמה להשתדל בשביל עבודה, האם צריך להיות מיליונר, האם צריך להסתפק במועט, האם לעבוד כל היום, חצי יום, כל מקצוע, סוג של מקצוע וכולי, עסקנו בזה ברחבה.
כן.
עכשיו אנחנו שואלים את זה מול הערך של לימוד תורה.
איך אנחנו מסתדרים אם והגית בו יומם ולילה, כמו שאמרת.
כן.
ולא ימו ספר התורה הזה מפיך, אז זאת אומרת, איך עושים?
בפרט שאנחנו יכולים לצטט עכשיו, משניות, גמרות, שולחן ערוך, שאתה רואה שם מפורש בעדי הרב, חובת עבודה.
יפה.
חובת השתדלות.
את השאלה, אבל את השאלה הזאת בדיוק, הגמרא בברכות דף למדי עמוד ב', הגמרא דנה בזה. וזה הגמרא המפורסמת של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, שיש פה סתירה פסוקים. מצד אחד כתוב ואספת דגניך, זאת אומרת שאתה צריך ללכת לעבוד עם הטרקטור. מצד שני כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז איך זה יכול להתקיים שתי הדברים? אז רבי ישמעאל אומר על כוכך שלא זה הכוונה, אלא מה תתנהג דרך ארץ, כשצריך לעבוד תעבוד, בכל השאר הזמן אתה מנצל. רבי שמעון בר יוחאי אומר לא יכול להיות, אי אפשר ככה להחזיק, אתה לא יכול להחזיק ככה את התורה, אי אפשר, זה לא עובד ביחד. ולכן הוא אומר לא, זה לא עובד ביחד, תן לאחרים, מי יאסוף, תלוי אם אתה עושה רצונו של מקום או לא.
ומי שעשה כמו הוא עשה
בידם. הסינים יעבדו בשבילך, יפה. אבל הלכה למעשה, כמו שהזכירו פה, ומופיע בשוחל רובי סימן קוף נון וב, ילך לעסקיו, דקול תורה שאני מהמלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. זאת אומרת, בן אדם שעכשיו יושב ואומר, אני לא מעניין אותי כלום, אני יושב בחדר ומתחיל לשבת ללמוד כל הזמן. אז אם הוא לא בעל ביטחון גדול, אם הוא בעל ביטחון גדול, אני לא מדבר, זה הסבא מנוברדוק עם הסיפורים המפורסמים, שהוא ישב והגיע לנר ודברים...
אבל מי שיש לו ביטחון של 99%...
בן אדם רגיל, בן אדם רגיל, יפה.
לא תתכנס יד מהחלון ותוציא לו פתאום מזומנים מהשמיים.
אל תעשה את זה, זה שולחן ערוך, לא לעשות את זה. למה? סופה בטלה וגוררת אבון, לא רק שהתבטל, עד רבה.
שולחן ערוך נמצא בקוף נונבר.
סימן קוף נונבר, הלכה ברורה. אבל, פה מגיע אבל, כמה אתה צריך לעשות? כתוב במשנה ברורה, מאחרונים כמובן, כמה צריך לעשות רק כדי פרנסתו. וזה נלמד במה שדיברנו על פרשת המן, שהמרבה
והממית...
אין.
כבר פה אני רוצה רגע לעצור.
כן.
הגיע אדם לרגע שבו יש לו את מה שהוא צריך. הוא לא רוצה מכונית. הוא לא רוצה דירת 10 חדרים. הוא מסתפק במועט. יש לו אוכל לילדים? יש. יש לו בגד ללבוש? יש. חם לו בחורף? חם לו בחורף. הוא אומר לעצמו... זהו, זה יש לי את מה שאני צריך. אותו אדם מאותו רגע, לפי המשנה ברורה הזה, מחויב ללמוד.
בדיוק.
אין לו שום היתר.
ואז לכן הוא אומר, כדי, צריך שיתבונן האדם בעצמו, מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו. שמעת מה הוא אומר? איזה לשון? ואז יוכל להתקיים בידו שיהיה מלאכתו הרי ותורתו עיקר. זאת אומרת, המלאכה צריכה להיות הרי. התורה היא עיקר. ועל זה הוא כותב בשער הציון, שאיך בן אדם ידע דבר כזה? הוא אומר, בן אדם מתבונן, אם היו אומרים לו, אתה צריך לפרנס את יעקב. יעקב עליך. אתה רואה את יעקב? אתה צריך לדאוג לו לפרנסה. כמה, מה היית אומר שאתה חייב? הוא אומר, טוב, תשמע, אני נותן רק את הבסיס. רק מה שחייבים. מה היית אומר שמוגדר כחובה? זה מותר לך לעבוד כדי להרוויח. מה שמעבר לזה, אסור לך. זה לא יאומן, שהרציון הזה מפחיד. הוא אומר, זאת אומרת, אנחנו קודם כל לומדים את הבסיס, שבן אדם שעכשיו חושב, לא כוללים, לא ישיבות, לא שום דבר, בן אדם עכשיו יש לו, הוא צריך להתפרנס, אף אחד לא מפרנס אותו, יושב בחדר, נסגר ואומר, אני הולך ללמוד תורה. אומרים לו, אתה לא רבי שמעון בר יוחאי. אתה חושב שאתה רב שמעון בר יוחאי? אתה לא. הרבה עשו ולא עלתה בידן. ועל זה רבא אומר בגמרא, במתות המינייכו, בבקשה ממכם, ביומי ניסן וביומי תשרי, לא תתחזו כמי. זאת אומרת, בימים של העבודה, אז היו עובדים הרי בקציר, באדמה, אז זה היה ימים של ניסן ותשרי, אל תבואו לישיבה, לכו תעבדו, ואז תהיו זמנים, זמינים ופנויים, כל זמן חורף וכל זמן קיץ, כדי ללמוד כמו שצריך. כן. אז זאת אומרת, מה למדנו עד כעת? שבן אדם שעכשיו, הוא חושב שהוא יכול לשבת וללמוד, בלי שום החזקה, בלי שום דבר, והוא ילך ו...
יסתדר.
בדיוק. זה יחזור. לא. אסור. סופה בטלה וגוררת אבון. אלא מה? אתה צריך לדאוג שיהיה לך פרנסה. כמה פרנסה... ואז ברגע שיש לך פרנסה, אתה רץ ללמוד. כמה פרנסה אתה צריך? מינימלי.
מה שצריך לחיות.
מוכרח. ויש איזה תשובה בשבט הלוי.
אלא הרמבה מגדיר את זה.
כן.
די מחסורו. זה לשון הרמבה.
כן.
מי שירצה יראה את זה בהלכות תלמוד תורה, פרק ג'. הרמבה אומר די מחסורו. כלומר, אדם יש לו חיסרון, יש לו, חסר לו אוכל, חסר לו מיטה, חסר לו בגד. ברגע שהחיסרון הזה משלים את עצמו ויש לו את הדברים הבסיסיים האלה, די מחסורו, מיד חלה עליו חובת לימוד תורה יומם ולילה. אגב, יש סתירה ברמב״ם, בין רמב״ם לרמב״ם, עוד מתי נעסוק בזה. כן. יש רמב״ם בהלכות תלמוד תורה ויש רמב״ם בהלכות שמיטה. במקום אחד הוא כותב ש...
השבט לוי אתה מתכוון.
לא, לא רק על שבט לוי.
כן.
במקום אחד הרמב״ם כותב שכמובן אדם חייב לעבוד
כן, כן, אתה מדבר על... בסדר, שנייה אחת. כן. אני אומר, כשלא לא התבלבלו, אז אני אומר עוד פעם, הלימוד הוא, בן אדם צריך להגיד אבו יומם ולילה. אלא מהי? כיוון שאמרנו שבן אדם נענש בחטא אדם הראשון, הוא חייב להשתדל לפרנסתו. כמה להשתדל? רק את המינימלי והמוכרח. ואמרתי שהדבר הזה, ההגדרה הזאת שכתובה בשער הציון, הרב אוזנר בשבט הלוי חלק י' סימן י' ג', הוא מעריך בזה ומסביר שמה, קשה את ההגדרה שלו, ולכן הוא אומר, יש הבדל בין דבר שהוא הכרח להנהגת החיים, לבין דבר שבן אדם עושה להרחבה וכדי להתראות לאחרים. ואתה יודע מה הוא מגדיר שם הרחבה? זה מאוד מעניין. הוא אומר, נשים קלות שנמצאים בשבע ברכות, כל יום לובשים משהו אחר.
נכון.
בעיניו זה הרחבה. זה נקרא מיותר.
זה גם. כבר
אז
מותרות.
אז כמובן שזה תלוי לפי האדם, אז אמרנו כל אחד לפי ערכו, כל אחד לפי המצב שלו.
לא יומן.
אבל ההגדרה היא, זאת אומרת בקיצור, כל בן אדם מוכרח. עכשיו, ברגע שבן אדם מקבל פרנסה שמה... מהכוילל,
כן.
זה לא הבעיה. כי הבעיה היא רק שבן אדם יושב בבית ולא מקבל משום מקום. זה סובה בתל אגרת אבון. ופה אנחנו מורידים את כל הציטטות.
כל הטענות.
המשנה, פרק ב', לא חכה, יש משנה. כשאבא שלי היה בחוץ לארץ, אז ישר הקריאו לו את המשנה הזאת. פרק ב', כתוב, יפה תלמוד תורה, קוראים לו את המשנה הזאת. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, סובה בתל אגרת. כן, מה, ברור. אבל מה הכוונה?
ששת ימים תעשה מלאכתך. זה יאיר, לא נגיד שמות.
כן,
יש פוליטיקאים, הוא אומר לך, תשמע, שבת, אתם צועקים על שבת, מה אם ששת ימים תעשה מלאכתך? נו, כן. אז תעשו את המלאכה, יש ששת ימים.
כן, כן, אגב, דעת ה... דעת הראשונים, חובת הלבבות, הוא דעתו שיש מצווה לעשות, באמת, שש ימים תעשה מלאכה, יש מצווה לעשות. אבל איך אני עושה מלאכה? מלאכה לא מוכרח, אני צריך לדאוג, אם אני עכשיו בא מישהו ואומר לי, תשמע, אדוני, בוא, אני מפרנס אותך. אז מה הבעיה? אין בעיה, אז יש לנו בעיה אחרת שנדבר, תפל בה עוד מעט.
כן.
אבל מצד הסיפור הזה, סגרנו את הפינה.
בדיוק.
אז זה נגמר. עכשיו, משמע. אני אומר פה חידוש נוסף.
כן.
החזוניש, בקובץ איגרות, חלק א' סימן כפתת, היה לו כל מיני דברים שהוא מדבר, אתה מרגיש שאתה מדבר פה עם הלך. לא מובן מאיפה הוא מוריד את זה. הוא אומר, כמה זה ההשתדלות? הרי בעיקרון אמרנו שאתה עכשיו הולך לעבוד ברדיו, אבי, ונתנו לך את המשכורת וזה מספיק, אתה צריך ללכת ללמוד תורה.
חד משמעית.
אז מה אתה עשית? פתרת את הבעיה. אתה הולך לרדיו ולומד תורה ביחד. אז זה הכל, זה מצוין. אבל החזוניש אומר שאם בן אדם נמצא בכולל, אם מוכן מחצית ההכרחיות באיזה כולל, נכון להקל, לשליש ולרביע לא שמענו. הוא אומר, בן אדם הולך לכולל, לא מדברים, לא היה נשים שעבדו,
לא, אין לא כלום.
לא היה נשים שעבדו, היה רק הגבר הולך, הוא הולך לכולל.
אישה עקרת בית.
יפה, וכמה הוא קיבל בכולל? הוא נגיד צריך לחודש 4,000 שקל, וכמה הוא קיבל? 2,000. אז עכשיו, 2,000 זה בסדר או לא בסדר?
לא.
לכאורה לא מספיק, צריך לעבוד. אומר לו החזוניש, אם אתה יש לך חצי, אתה תחיה בניסים וזה יהיה בסדר. אבל תסתדר. אם זה פחות מחצי,
לך לעבוד.
תצטרך מה לעשות, תתייעץ עם רב.
זו נותן הגדרה של 50%.
פלא פלאות.
מעניין.
זה דבר פילי,
מעניין.
אני לא יודע איזה מקור, זה המצאה שלו, זה פלא פלאות.
זה...
אבל זה מה שהוא אומר. אז לכן פה סגרנו את הפינה הזאת, שכל בן אדם מוכרח שיהיה לו כדי פרנסתו. עכשיו מה קורה? בן אדם הולך לכולל, הולך לישיבה, והוא מתפרנס. האם מותר לו לקבל פרנסתו או לא? מותר לו לקבל פרנסה, תרומות, למה לא? למה שיהיה בעיה? מה אתה אומר?
קודם כל, יש על זה דברים ברורים, כתוב על זה, דברים מפורשים, לחזר על הפתחים וכו'.
הרמב״ם בעצם ניזון מהמשנה הזאת שדיברנו, אבל זה לא בפרק ב', זה בפרק ד', שכתוב שמה שלא יעשה כקרדום לחפור בה. זאת אומרת, אם בן אדם נהנה מלימוד תורה, אז זה בעיה. ברגע שאני נהנה מלימוד תורה, אני לוקח את הלימוד
תורה הקדושה
ומשתמש בה, וזה בעיה, ולכן הרמב״ם כותב, זה דברים מאוד חמורים.
סוכן.
וזה הבעיה. עד כדי כך שהגמרא מספרת על רבי טרפון, שהיה יום אחד שהוא נכנס לאיזה שדה, יש שם, לא רוצה להאריך את כל הפרטים, אבל הרעיון היה שיש שלב מסוים שהגמרא אומרת, שזה ברור כבר שהבעל הבית מרשה לאנשים לבוא לקחת מהפירות שם, כן? אז הוא לקח שם מהפירות, והבעל הבית ראה אותו, הוא לא ידע מי זה רבי טרפון. איזה מישהו עם זקן, תופס פירות וזה, לקח אותו, הכניס אותו לסק, התחיל לחוות בו ולוקח אותו לכיוון הנהר, לזרוק אותו לים. עכשיו, רבי טרפון לא רוצה להגיד, אבל פתאום הוא מבין שהוא הולך למות. אז הוא אומר לו, הוא אומר לעצמו כזה ובקול, אוי לו לטרפון שהרגו זה. עכשיו, הוא שומע טרפון, תופס אותו,
נבהל.
נבהל וזה. עכשיו, מה עושה רבי טרפון? רבי טרפון כל ימיו היה מצטער, שהוא נהנה מכתרה של תורה. איך נהניתי מכתרה של תורה?
השתמשתי בשם שלי.
בדיוק, בלי רבי טרפון. הוא היה שם אותו בנער. בית הגמרא לא הבין. אבל מה, פיקוח נפש, מה היה לעשות?
ברור.
בית הגמרא, הוא יכל, גם מה היה הסיפור של אותו בעל הבית? בית הגמרא, בעל הבית הזה, כל יום היה לו גנב אחר. כל יום היה גונב אותו מישהו אחר. אז הוא היה בטוח שרבי טרפון זה אותו גנב. זאת אומרת, אני חייב למד אותו לקח. ולקרוא אותו. עכשיו ברגע שמה זה רבי טרפון, אז הוא הבין שזה לא הוא, אז הוא שחרר. אז אומרת הגמרא, אז מה רבי טרפון יכל לעשות? מה אתה רוצה ממנו? מה יוכל לעשות? אומרת הגמרא, הוא היה עשיר גדול, תשמע מה זה, מה טובים ממנו? בגלל שהוא היה עשיר גדול, יכל להגיד, אתה יודע מה? עזוב, עזוב, אני משלם לך על כל מה שלקחו ממך. אני משלם על כל מה שלקחו,
ואז הוא היה עוצר.
משחרר אותו.
עד
כדי כך לא להשתמש בכתר תורה. בן אדם, כמה בן אדם צריך להיזהר. אבל השאלה אם זה קשור לפרנסה, על זה אנחנו רוצים לדעת מה קורה. אז אם ככה, איך אפשר לקחת מכוללים?
אז שעה הבאה אנחנו ממשיכים כמובן בלימוד המעמיק הזה, וגם נביא סוף סוף את דברי רבותינו שעוסקים גם בדיוק בקונפליקט הזה. תורה או עבודה וכמה וכמה. שילוב בין השניים. ומשם זה יוביל אותנו כמובן לשאלת לימודי הליבה. ולכל הנושא הזה, אגב דיברנו על הרמב״ם ושבט לוי שהזכרת, אז אני אומר, הרמב״ם פורש מדבר לא על שבט, לא רק על שבט לוי, הרמב״ם כותב ולא שבט לוי בלבד,
ברור, ברור,
הכל איש
כן,
ואיש,
כן, כמובן לאיזה רמב״ם אתה מתכוון,
לא, אז כן. שמאזינים לא יחשבו שזה מיד מדבר על הרמב״ם בחובתו לימוד תורה,
שבט לוי זה מטאפורי, זה כן. הכוונה היא להגדרה של אנשים
של אבריכי כולל,
כן, שרוצים לקחת.
טוב, הרב זפרן, אנחנו נחזור אחרי הפרסומות עם המשך הלימוד.
יצריכו לעמוד בזה?
יחזיקו לעמוד אחרי הפרסומות, חדשות, יחזיקו. השאלה פה מעניינת, אנשים רוצים לדעת הלימוד עד סופו בנושא הזה. תודה לצוות שלנו, תודה לנתי שולמן, עורך המשדר, תודה לטכנאי פנחס בינדר, תודה לשימי ברוורמן, גם הוא על הביצוע הטכני, ואתם המאזינים מוזמנים, נשאר איתנו, חוזרים מיד. שוב לילה טוב ולמאזינים שאיתנו, סדר רביעי, ואנחנו נכנסים אל השעה השנייה וממש בזריזות, כי אנחנו בעיצומה של סוגיה ובעיצומו של לימוד מרתק, ואנחנו ערב עוסקים בשאלת מעלת לימוד התורה מול חובת הפרנסה. איך הדברים מסתדרים זה עם זה? שאלנו בתחילת התוכנית כרגלנו שורה ארוכה של שאלות. האם אפשר לשלב בין לימוד תורה לעבודה? למה כולם הולכים לכוללים, לישיבות? מאיפה זה הגיע הדבר הזה? למה לא לומדים לימודי ליבה בתלמודי התורה, בישיבות? ונותנים לאדם אפשרות אחר כך לבחור. תרצה ללמוד תורה, תלמד. תרצה גם לעבוד, יש לך כבר את הכלים לעבוד. ועוד ועוד שאלות. וכרגלנו אנחנו מתחילים קודם כל ללמוד מהמקורות, מחזל, הגמרא. ראשונים, אחרונים, עד שאנחנו מגיעים לימינו אנו, כדי להבין בסוף מה צריך לעשות ואיך צריך לנהוג. המייל של התוכנית שלנו זה s03-593-93 trudel@gmail.com. מי שולח לשם מייל, מקבל בכל שבוע את חוברת התוכנית ובה כל השאלות, התשובות וכל סדר הלימוד שאנחנו עומדים כאן בשידור. את המייל הזה מקבלים פחות או יותר עוד מעט, כבר כל רשימת התפוצה תקבל את החוברת הנוכחית שעוסקת בעניין תורה ועבודה. הרב חיים זפרני, שלום וערב טוב שוב.
שוב שלום. ואנחנו, יש לנו כמה וכמה נושאים כמו שהזכרת, אז בוא ננסה לטפל חלק-חלק.
אולי שלנו... נסכם את מה שלמדנו.
בדיוק. השלב ראשון אנחנו דיברנו, כמה בן אדם צריך להשתדל עבור הפרנסה. האם יש מצב, כמו שאמרת, לא יעמוד ספר התורה הזה מפיך, שבן אדם רק יישב בחדר ויסתגר וילמד תורה.
ועל זה אמרנו שקודם כל אדם צריך לעבוד...
אם הוא בעל ביטחון...
אם הוא, לא, אז קודם כל, אם הוא 100%, 100%, כמו כן. התנאי והמוראים...
לא משהו שקיים, אמרנו, נכון. רב שמעון בר יוחאי, הרבה עשו ולא עלתה בידם.
בדיוק.
נגמר.
אבל כל השאר,
אין מצב שבן אדם יישאר כל היום בבית המדרש ויגיד, השם ישלח לי זה פרנסה מהשמיים. זה לא עובד ככה. כל אדם קודם כל צריך לדאוג שיהיה לו כדי מחסורו.
לא לעבוד, אלא חייב שיהיה לו פרנסה.
לדאוג?
זה הבדל עצום. כן,
קודם כל לדאוג שיהיה לו די מחסורו, לא משנה איך. מישהו יכול לתת לו, הוא יכול להסתדר עם איזה דרך כזו או דרך אחרת. ברגע שיש לו די מחסורו, חלה עליו חובת לימוד התורה. מפה רצינו להסיק, עלי בדייל חטא. שאברך כולל, שמקבל איזושהי קצבה על הלימוד שלו, ומישהו מחזיק אותו, ויש לו איזשהו הסדר או איזשהו דרך, שבה הוא מגיע לידי מחסורו, הוא מסיים את החודש לא עשיר, הוא לא לגמרי לא מסודר.
יותר מזה. יותר מזה, החזוני שאומר, שם אמרנו שלגבי אברכים, חזוני שאומר שיש חידוש.
50-50.
50%, אפילו אם מספיק כדי 50%, הוא חי בגדר נס. פחות מ-50% זה כבר משהו אחר.
נסביר, אם אדם צריך 5,000 שקל, ומספיק שיש לו רק 2,500 שקל,
פלפלאות.
שלא ימשיך להתאמץ כדי להשיג עוד 2,500 שקל. בזה הוא יעצור, וילך ללמוד את ה-2,500 שקל, הנס ישלים. כך אומר החזון איש.
מדהים, מדהים.
אגב, ההיסטורית ב-70-80 שנה האחרונות, זה מוכח.
כן.
כלכלית.
אתה רואה שהמכונות כביסה לא מתקלקלות.
לא יודע.
יש
לא
בלי
יודע,
סוף מחקרים, איך הם חיים, איך הם חיים.
קונים דירות. דירה זה שניים, שלושה, איך
אמר לי מישהו, למיליון שקל כולם עניים, אתה צריך לקנות דירה, איך אתה קונה דירה לילד, איך אתה מביא, אנשים מחתנים ילדים, איך זה שייך, אני רוצה להמחיש, להוסיף עוד נקודה, שהרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה י' א', שחייב אדם, ופה הוא לא מדבר על אברך, הוא מדבר על כל איש הישראלי, חייב אדם לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל דבר אחד מראשיתו. זאת אומרת, בעצם צריך לעסוק בשלושת המקצועות הכוללים של התורה. כמה זמן? כמה זמן? אז הוא אומר, פה זה מעניין. היה בחורים שהגיעו לחזון איש בין הזמנים, והוא שאל אותם אם הם, כמה זמן הם לומדים בין הזמנים. אז הם התחילו להתגמגם. אז הוא אמר להם שמדברי הרמב״ם, הוא אומר, אני חושב שבחורי ישיבה בבין הזמנים צריכים ללמוד כמו בעל הבית. כמה בעל בית צריך ללמוד? הרמב״ם כותב 9 שעות. 9 שעות ביום. יש לך 12 שעות. 9 שעות ביום הוא לומד, 3 מקרא, 3 משנה ו3 גמרא,
כן.
וכל 3 שעות האחרים הוא עוסק בפרנסתו. זה פלא פלאים. וכשהוא שמע, הוא אמר לו אותו בחור, שהוא לא בטוח שבזמן הוא מגיע ל9 שעות, אז החזון איש ממש רעד ולא הצליח להירגע. ככה, פלא פלאות, עכשיו שמעתי את זה מרב שבדרון.
מדהים.
אז זה פלא פלאים. עכשיו, השאלה היא, אנחנו, אז זאת אומרת, הסיבה שאנחנו רואים הרבה בחורי ישיבה, או כוללים, או וכים, שהולכים לעבוד, ברוב רוב הסיבות, זה לא בגלל שהם צריכים פרנסה. רוב המקרים, אני לא כולל, רוב המקרים, בדרך כלל חסר סיפוק, חסר טעם, וצריך לדעת את זה. אני, אתה יודע, שאני התעסקתי הרבה עם נוער נושר, והיה הרבה בחורים, אפילו מוכשרים מאוד, שהם אמרו לי שהם רוצים לעשות קריירה, והם רוצים זה, הם רוצים זה. ותמיד זה חזר על עצמו. תמיד הייתה את אותו נקודה. היה חסר להם את המתיקות בתורה, את החיבור. וזה פה אני פונה להורים. וזה קורה הרבה מאוד בגלל זה.
חד משמעית.
ואתה תחדד אותי, אם אתה חושב שזה גם ככה. המצב הוא כזה, שההורים הרבה פעמים שולחים ילד לישיבה, לפי מה שהם חושבים שזה השם, וזה מתאים, זה חשוב.
ולא לפי מה שמתאים.
בדיוק.
כן.
ואז קורה הרבה פעמים שהילד לא מרגיש טוב. כשמגיע אליי בחור מישיבה...
נמצא בפער, הוא נמצא מקום שלא
מתאים. לא טוב לו. אני אומר לך, כשמגיע אליי בחור מישיבה, הוא מתחיל לספר לי סיפורים, שנייה,
כן,
זה חשוב,
כן,
זה בוער לי.
כן.
אני אומר לו, דבר, את ספר לי, מה אתה לומד, מה, לא מעניין אותי. כיף לך בישיבה או לא כיף? זה אני רוצה לשמוע. קודם כל כיף, אני נרגע. עכשיו אפשר לדבר הלאה. זה הדבר הראשון. לא טוב להם.
אני אגיד יותר מזה. צעיר, בחור צעיר בגיל 14 שמתחיל ישיבה קטנה והלך לישיבת מותג ולא לישיבה שמתאימה לו, שידעו הוריו שזה יפה מאוד להשתבח להגיד הבן שלי לומד אצל זה אבל שידע הורי שאם הבן לא באמת פורח ומסגשג שם ואין לו אור מהעיניים והוא בלחץ חברתי והוא בלחץ להישגים והוא מרגיש קצת לא בקצב של בחירי השיעור, הם מייסדים אדם עקום לכל חייו. הגיל הזה גורם לבחור לא לאהוב את התורה.
הוא לא יכול לראות את הספר. הבחור הזה שאני הכרתי, הם מוכנים הצבל, הייטק מוכנים, כולם מוכנים לחתום איתו חוזים. הוא לא מסוגל לפתוח ספר.
זה משפחה חשובה, הוא לא ידרדר, הוא לא יהיה נוער נושר, הוא יחזיק מעמד.
גם משם מגיעים להכל.
ויכול להיות, הוא יחזיק מעמד, והוא יחזיק, והוא יגיע גם לישיבה גדולה, יכול להיות טובה. והוא יתמי, הוא יענן, אני לא נושר, אני לא עוזב את הישיבה. רע לו, רע לו יום, בוכה בלילה. אבל מחזיק מעמד, אתה יודע מה יוצא ממנו?
הוא לומד בשביל החברה.
שחקן. יוצא ממנו משהו מזויף, שתוכו ריק, הוא לא באמת לומד, הוא לא חי תורה, הוא לא באמת מבין את המשמעות, הוא לא שמח בשמחת התורה, ובקליפתו,
ופה
הוא לומד פה ולומד פה, וזה אחד הדברים הגרועים ביותר, האסונות שיכולים להיות.
לא הפרנסה הבעיה, ואחרי זה אומרים לי, רגע, הוא מחמם את הכיסא, לא היה עדיף שילך לעבוד.
הכל מתחיל בלמצוא קודם כל מקום מתאים,
את הפרויקט חבותה שהקמנו, שביקש ממני אחד מהרבנים הגדולים בדור שביקש ממני להקים את זה, זה היה מהסיבה הזאת, לתפוס אנשים, לחבר אותם, לתת להם טעם בלימוד, לתת טעם בתורה, וזה הבעיה. לא מתאים לו לימוד פלוני, שיהיה לימוד אחר.
ודאי.
לא צריך להיות מקובע. תן לו, תן לו, תן לו. כל אחד.
שחרר, שחרר. שחרר.
בדיוק. זה כל כך כואב הסיפור הזה.
אוקיי,
אז טוב. סגרנו את הפינה הזאת, שבן אדם חייב להשתדל כדי שיהיה לו פרנסה.
די מחזורו.
איך הוא עושה שיהיה לו פרנסה? עבודה, מישהו נותן לו, לא מעניין אותי. אבל כדי מחזורו. כל השאר הוא חייב ללכת ולעסוק בתורה כל הזמן.
הלאה, עכשיו.
שלב ב', עכשיו אנחנו מקשים את החיים. מה מקשים את החיים?
אתה רוצה לעסוק ברמב״ם?
או, לכאורה, המשנה באבות, המשנה אומרת, בפרק ד', שלא יעשנה קרדום לחפור בה.
כן.
ומזה מגיע דברי הרמב״ם החמורים שכולם מכירים, שהרמב״ם כותב, כל המשים על ליבו, שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה, והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה, וקיבה מאור הדת, וכולי, ושם הוא כותב דברים מבילים.
חד משמעית. זה אגב המשנה אומרת, המשנה במסכת אבות, המשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה ז', רבי צדוק אומר, רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר, מפה אנחנו לומדים אגב את המושג הזה של קרדום לחפור, המושג, הביטוי הזה שמשתמשים בזה, זה המקור, הרמב״ם על זה מבסס את דבריו ואומר, אל תשתמש בעולם הזה שנקרא לימוד תורה, כן, לצרכים האחרים שאינם חובת לימוד התורה. בוא נחדד את העניין הזה.
זאת אומרת, אם אני עכשיו אמור ללכת לעבוד כדי שיהיה לי פרנסה,
כן.
מה אומרים לי? למה אתה לא עובד? אתה תקבל את הפרנסה, אני אביא לך כסף, אתה תשב ותלמד. זאת אומרת שהכסף שאני מקבל הוא לא בגלל שום סיבה חוץ מזה שאני לומד תורה. זאת אומרת, אני נהנה מלימוד תורה. זה בעיה.
מזה אני מתפרנס.
זה בעיה. למה זה בעיה? כי בעצם התורה צריכה ללמד לשם שמיים. ברגע שאני לומד תורה כדי להרוויח דברים חיצוניים, בשביל ללבוש פרק.
בוא נחדד את זה שמאזינים יבינו הרבה יותר טוב. אני ממחר מברך ברכת המזון רק אם נותנים לי 5 שקלים. זהו. זה הגיוני. זה משפט הגיוני. אתה רוצה שאני אברך? 5 שקל לכל ברכת המזון, אני אברך. אותו דבר בדיוק. נתפס בינינו לימוד בכולל. אני מוכן ללמוד יום שלם. אם אני מקבל 4,000 שקל מראש כולל רציני, כולל חשוב, שמשלם.
ולצערנו, זה קורה בשוליים.
לזה הרמב״ם צועק ואומר, קרדום לחפור בה. אז אני שואל אותך, הרב, בוא נסגור את כל הכוללים.
אז פה זה השאלה. ולפני זה אני רוצה רק להשחיל משהו שאמרת, הערת לי. הרב שטיימן, אני חושב, התייעצו אותו בזמנו לגבי ישיבות בין הזמנים, והוא אמר שלפעמים צריך לעשות שלא יהיה במסגרת לקבל כסף.
כן.
למה? כי אם כל הזמן זה רק סביב הכסף, מה נשארנו? רק עם הכסף. זה בעיה. אז אם ככה, כמו שאתה אומר, מה נעשה? מה הולכים לכוללים? מה הולכים לישיבות? יפה. אז פה הכסף משנה.
רגע, אבל יש עוד רמב״ם. אתה רוצה יש עוד רמב״ם אחר. אנחנו צריכים ליישב את הסתירה בין שני הרמב״מים.
קדימה.
אז אולי בוא עד הסוף נבין את שני הצדדים, ואז נשאל על הכוללים של היום, אבל קודם כל הרמב״ם בעצמו, במקום אחר, כותב דברים אחרים לגמרי. איך הדברים, איך זה עולה בקנה אחד, ונביא פה את הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל.
סוף.
שבסוף, כן, שכותב שם בפרק י' ג', יש כמה הלכות ברצף שם בעניין, אבל בואו נצטט לפחות את מה שהרמב״ם כותב ככה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נתבע רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעת את השם, והלך ישר כמו מעשה שהיה אלוקים, הוא פרק מעל צברו את עול חשבונות הרבים, אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הדבר הזה, המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוויים וכולי, וכולי וכולי, והרמב״ם שם אומר בסופו של דבר שלאיזה מצב בן אדם צריך למסור את עצמו כדי ללמוד תורה, עד איזה רמה?
נו.
רמה של לחזר על הפתחים. מה זה? איך הרמב״ם מסתדר אחד עם השני? האם אני צריך לחזר על הפתחים כדי ללמוד תורה? או שאני צריך קודם כל לדאוג לפרנסתי?
אז מה הולך פה?
סתירה ברמב״ם.
הדבר הזה מבואר בכל הראשונים והאחרונים, וכסף משנה ורשאל ושח, זה מופיע גם בשולחן ערוך בסימן ראש מ"ו, ויורד היה בסימן כ"ף בסעיף כ"א, שמת בשח בסעיף קטן כ"ף. יש, בקיצור, כולם מדברים על הנושא הזה, ויש את הרשב"ץ שמשם מתחיל הכל. בקיצור, תוכן הדברים הוא כך. כל דברי הרמב״ם, לפי איך שהם מבארים, אמורים בבן אדם שעכשיו אומר, חבר'ה, כמו שסיפרנו מקודם, הוא נכנס לחדר ואומר, אני לא מתורה עכשיו, תדאגו לי לכסף. זה בעיה. זה לא בסדר. אבל אם בן אדם עכשיו הולך ללמוד תורה, ובא מישהו ומוכן לתת מלגה לאותו בן אדם כדי שילמד תורה, עד רבה, כן. עד רבה, אומר הרשל, אבון גדול הוא בידו, מפי הבשח בסעיף קטן כף, וסימן רשמי וב יורד דעה, אבון גדול הוא אם הוא הולך להתעסק בפרנסתו ברגע שהוא יכול לשבת ללמוד תורה, אבון גדול, עד רבה, אסור לו לעשות את זה. זאת אומרת, אם נסכם את הדברים, מה שהכסף ישנה אומר, אומר ככה.
הרדבז, אגב, אומר ממש את המילים שאתה אומר, הוא מתרץ את שתי הסתירות האלה, את שתי הרמב״ם בדיוק במילים האלה, בלשונו ממש, כמו ימינו, הרדבז אחד מפני 500-600 שנה. כן, קודש קודשים, שים לב מה הוא אומר. הוא אומר, ואין סתירה בין דבריו אלו לדבריו אלו, לשונו, בהלכות שמיטה ויובל. וכך הוא אומר, האדם שיש לו איך להתפרנס, חייב בלימוד תורה, והגית בו יומם ולילה, ולכך צבח רבינו, והוא מדבר על הרמב״ם, כן? שאל יעסוק בדברים אחרים, אלא יעסוק ראשו ורובו בכל יומו בלימוד התורה, ואסור לו להסתמך על הציבור. ובדברי קודשו, ופה מביא את הרמב״ם בלחוץ שמיטה הוא יובל, הרי אלו למי שאין לו ממה להתפרנס, והרי הוא מוכן לחיות בעוני ולסגף עצמו ולהסתפק במועט ולעסוק בתורה בכל מצב. אדם זה דינו כבן שבט לוי, ועל כן על הציבור לדאוג לו לכלכלתו אחרי שרואים בו כי מעשיו מתוקנים וכי מוסר נפש הוא שלא בעבור יקלקלו.
אז אמרת עכשיו משהו בעייתי, שרק מחד שמוסר נפש. אז אולי נסכם.
בוא נסכם.
מה שלושת האפשרויות? זאת אומרת, הכסף בשני שם כותב כך. הוא אומר, גם ברור בדברי הרמב״ם עצמו, שגם לפניו וגם אחריו וגם באותו זמן, כל חכמי הדור היו נהנים ומקבלים פרס. זאת אומרת, מקבלים כסף מן הציבור ולומדים תורה. אז הוא אומר ככה, כל דברי הרמב״ם אמורים, כמו שאמרתי מקודם, על בן אדם שלא אומר אני לוקח מן הצדקה. לא בן אדם שאומר...
שזה המטרה.
בדיוק, לא, לא זה הנקודה, אלא פשוט בן אדם אומר אני נכנס לחדר, אין לי שום דבר ושידאגו לי. ידאגו לי,
זה, בעיה,
זה בעיה, כי אתה פה בא ונהנה, אבל אם באים אליך ואומרים לך אנחנו רוצים שתבוא תלמד, יש פה כולל, בוא תשב תלמד, ניתן לך מלגה, מצוין, או שהוא מקבל צדקה כי הוא אני, זה אין בעיה, עד כדי כך הוא אומר, אפילו צדקה הוא אומר, אין בעיה. וגם הראשון לציון, האור החיים, בספר ראשון לציון, גם מעריך בזה, ואומר גם את אותם דברים, זה דבר ראשון.
כלומר, אדם שאומר,
דבר ראשון.
כן, אדם זה... שאומר אני מברך ברכת המזון בכוונה, כי אני חייב לברך, כי התורה ציוותה אותי לברך, ובא מישהו ואומר לו, תשמע, אני רוצה לתת לך על זה איזה מתנה.
אין בעיה.
אין בעיה.
זה
מתנה.
אין בעיה.
אבל אם אתה בא לך תחילה ואתה אומר, מי שרוצה שאני אברך, שישלם לי. סליחה, אל
תשלם. אני אברך ותשלמו לי.
לא צריך טוב.
איך זה נשמע?
כן.
יפה, הגדרת את זה,
זה
מאוד
זה,
יפה.
זה הסיפור.
המשל שלך הוא מצוין.
אבא אבל... רוצה לתת לילד פרס, להגיד לו, תשמע, על כל ברכה בכוונה אתה מקבל שקל. מצוין. אבל אם הילד אומר, אני לא מברך בלי שהם נותנים לי, אדוני, אל תברך.
וזה, כל מה שאמרת עכשיו, זה רק לפי דעת הרמב״ם.
כן.
אומר הכסף וישנה, וגם הרשל, אמרתי, וגם הראשון לציון, זאת אומרת, האור החיים בספר ראשון לציון, שכל זה אנחנו מדברים לפי דעת הרמב״ם. לפי ההלכה, אנחנו נוקטים בצורה ברורה שהדבר הזה הוא לא שייך.
בדיוק.
זאת אומרת, לא קיבלו את דעתו, את דעת ההלכה כמוהו, ולא פוסקים כמוהו, אלא אדרבה, מצווה לאדם ללכת ולעסוק בתורה ולקבל פרנסתו, כדי שהוא יעסוק בתורה באמת, ויוכל להתמסר באמת. זה אחד. ולא רק זה, כותב האור החיים בספר ראשון לציון, שכל הנושא הזה בכלל שייך רק בזמניהם, אבל בזמננו, שנתמעטו הלבבות והדעות, ואפילו חובת האדם לדעת דינים הצריכים, אפילו לדעת אור החיים בסיס, הלוואי שילמד כל היום וישיג לדעת מה מצוות הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שיותר טוב ללמוד כל היום. אז זה בכלל אין מה לדון, גם הרמב״ם מודד לעשות להשם מפרו תורתך.
בדורות הראשונים שהיה בכלל תורה בהשגות אחרות והגיעו למקומות אחרים, מילא, אבל פה מחדש חכם בן ציון ואומר...
לא, הראשון לציון.
הראשון לציון
זה אור החיים. אור החיים.
לא שזה שאתה עוד מצטט בנוסף.
לא, 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 לא. והריבוי שפר, כן.
אז כלומר כבר בדורו של אור החיים אתה אומר שאנשים צריכים ללמוד כדי לדעת הלכות.
לפי דעת הרמב״ם לא דיבר על הכוללים.
כל שכן וכל שכן עכשיו בתשפ"ד, שרק כדי לדעת הלכות שבת כבוריין על בוריין, רק הלכות שבת, עזוב את כל התורה, צריך לשבת יום ולילה וללמוד ולהתעמק ולדעת את הכל, ואז יש לך הלכות ברכות, ואז יש לך הלכות מועדים. רגע, 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 ומה עם התורה עצמה? אז ודאי שאדם צריך לפנות את כל חייו.
לא שייך, לא שייך. לא רק זה, אני אומר, הבריס קרוב סיפר על אחד מגדולי הדור, על אחד מגדולי הדור, זאת אומרת, זה היה על סבא שלו, אחרי זה ידבר, זה ידבר על הבית הלוי. בית הלוי שחשב באותו זמן שהוא ילך להיות נגר ויעסוק בתורה. ואמר, זה היה נס.
כמו התנאים?
הוא אמר, זה היה נס. שהוא התחיל וחזר בו, כי אם לא, לא היה בית הלוי, לא היה בית הלוי ולא היה בריסקרו ולא היה רב חיים. לא היה אף אחד. והרב מוישה פיינשטיין, אני רק אסיים בנקודה הזאת, הוא אומר, יורד היה חלק בצימן קופטת זין. אני אומר, כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב״ם, הוא בעצת היצר הרע, כדי שיפסיק מללמוד ולעסוק במלאכה ובמסחר. עד כדי כך שהם שוכחים גם את מה שהם יודעים. כל שכן בדורנו שדוריית מדיית מה, בכלל אין, לא מסוגלים לסבול. זאת אומרת, הדורות הקודמים, היה אנשים שיכלו לקבל עניות, יכלו לסבול, ואם בכלל היה שייך, וזה לא נוגע אלינו, אז תסכם את זה.
בוא נסכם, רבותיי, אנשים שואלים למה המוראים והתנאים עבדו, ואנחנו לא. סליחה, תנה, הנה, הוא עבד, הוא היה סנדלר, הוא היה קוצב, הוא היה קצב.
היו כאלו והיו כאלו.
בוא נאמר, קודם כל, אגב, זה מסתדר מצוין. כל אחד צריך קודם כל שיהיה לו די מחסורו, ואחרי זה הוא מחויב ללמוד תורה. בזמנם, זאת הייתה הדרך להשיג די מחסורו, כדי להשיג את ה-2,000 שקל הראשונים, לא היה ברירה, צריך שעה ביום להיות קצב, וכל שער היום, אבל התורה שלו בשער היום, הייתה בכאלה השגות ובכאלה דרגות, שאיפה אנחנו ואיפה זה בכלל, אין על מה לדבר. היום כדי להשיג את ה-2,000 שקלים האלה, הראשונים, די מחסורו, לא צריך להיות קצב, צריך להיות בכולל.
והלוואי ויצליח.
והלוואי ויצליח, ואיזה איכות של לימוד, זה מול תנאים, נו באמת, זה, אין פה מה להשוות בכלל, זה שאלה שבכלל מיסודה.
וסיכמנו שגם הרמב״ם לא דיבר על המקרה הזה.
ודאי.
וגם אמרנו שהמהרש"ל, וככה נפסק בשח, שאבון גדול על מי שהוא מבטל את לימודו בשביל פרנסתו. זאת אומרת, הפוך, חובה, רק הבעיה היא שאין לו סיפוק. ואם אין לו סיפוק, זה כבר סיפור אחר. זה אומר הרב מוישה פיינשטיין, תטפל בזה. זה נקודה
אחרת. טוב, אנחנו עוד מעט נעסוק בלימודי ליבה, ועוד מעט נעסוק גם האם התורה ניתנה ללימודים לכל אחד, או רק לגאונים ולמוכשרים ולחכמים ולידענים, ואולי אחד שלא בנוי לזה, לא מתאים לזה. הוא לא מונח, הוא זה, כן? הוא שותה תה, הוא שותה קפה, וכל השאלות האלה אחרי הפרסומות. סדר רביעי, והפעם אנחנו עוסקים בעניין לימוד התורה מול עבודה ופרנסה. ועל הדרך לעשות את זה, ומה החובה על פי ההלכה. כמה מצווים ללמוד תורה, מי מצווה ללמוד תורה, איך מצווים ללמוד תורה. סיכום קצר, הגענו למסקנה שכל אדם שיש לו כדי מחסורו, הוא יכול לחיות. יש לו את מה שהוא צריך.
לא משנה אם זה דרך הכולל.
לא משנה דרך מה. ובאותו רגע הוא מחויב לפנות את כל שאר הזמן שלו ללמוד תורה. את כל זמנו ללמוד תורה. על אחת כמה וכמה בדורנו. אנו, שאנחנו לא בהשגות של התנאים, ולא של הראשונים, וגם לא של האחרונים. במעלת לימוד התורה, בהישגים, בעומק, להבנת לימוד התורה, ודאי שצריך להשקיע בזה יומם ולילה. בנוסף לזה, אמרנו שגם לא נוהגים להלכה על פי הרמב״ם. הרמב״ם, אגב, בשני המקומות, במקום אחד, כן, נוהגים בדיוק כמו שאומר, אבל הרמב״ם שאומר שצריך להתפרנס וללכת למלאכתו וכולי, שם הכוונה היא,
זאת אומרת, הכוללים הם לא סותרים בכלל לדברי הרמב״ם,
כן.
כי אנחנו לא מדברים על בן אדם
שמתאים. שהבן אדם הזה לא בא בבוקר ואומר, רבותיי, אני לומד תורה, בבקשה, כולם נשלם לי מהרגע.
בדיוק.
זה הבעיה. הרמב״ם מתכוון ואומר, קרדום לחפור בה.
וגם את דברי הרמב״ם הללו לא נפסקו. אמרנו רב מוישה פיינשטיין
בעיקרון משה. אבל אם בראש כולל ואומר.
וגם רבי עומר, בחלק זין, יורד יסימן יוד זין.
אבל אם בראש כולל ואומר, יש לי תקציב מחוץ לארץ ואני רוצה לממן את כל מי שרוצה ללמוד תורה אצלי בכולל, מצווה וחשוב ללכת ללמוד שם, ואני רוצה לשאול אותך הרב. אנחנו הציבור החרדי. מה, אנחנו בית חרושת? אנחנו תעשייה? כולם חייבים ללמוד תורה? כל מי שהוא נולד חרדי, אתה יודע, תינוק בן יומו, עושה ברית מילה בגיל 8 ימים, שאל אותו, נו, איפה הוא יהיה בגיל 22? בישיבה. שנייה, מי אמר?
מה הולך פה?
מה זה? איפה זה? מאיפה זה הגיע?
כן. יו. סיפר לי איזה חבר, שהיה לו חבר בכולל, יום אחד, הוא רואה אותו, הוא כנראה היה שכן שלו או משהו, הוא רואה אותו נכנס לרכב עם תיק ג'יימס בונד, אומר לו מה, וחולצה צבעונית כזה, אומר לו מה, מה עשית?
עורך דין.
אומר לו, אני החלטתי לעבוד חצי יום ולעסוק בתורה חצי יום, אני לא מקבל מתנות מאחרים, הוא צדיק גדול, לא מקבל מתנות מאחרים. הוא אומר, מה קרה לך? עדיף ללמוד כל היום. הוא אומר, מה, לא הבנתי, כולם צריכים, כולם, שים תעילויים, שים כמה. לא, אז דיברנו על הבעיה של הסיפוק, שאין סיפוק. אבל השאלה באמת, זה באמת דבר תמוע. לא היה דברים כאלה לפני שהגיעו פה לארץ, ברמות כאלה שכולם כאילו... מה קורה פה?
מה קרה?
התשובה לשאלה הזאת נמצאת במנהיג הדור, זה שהנהיג פה את המערכת פה בארץ ישראל, וזה הלא רבינו החזון איש, בקובץ סגרות חלק א' איגרת פיוו.
כן.
הוא אומר ככה, וזה גם עונה לשאלה, שמה הבעיה? תלכו לצבא, תעשו שירות לאומי. אנחנו כמובן, אנחנו לא מדברים עכשיו על הצבא, אבל באופן כללי לדעת הרעיון.
אמרנו, נושא הגיוס, בעזרת השם הרב, אנחנו לא יודעים עוד מתי, אבל צריך לעשות על זה תוכנית.
כן. הוא אומר, הנה ידוע, כי לא כחוכמות חילוניות חוכמת התורה. עם הראשונה, מספיק לשנים קצובות. דיינו, אם אתה רוצה ללמוד רפואה, שב שבע שנים, תלמד. אבל התורה אינה נקנית, אלא מתעמלים בה כל ימי חייהם. זאת אומרת, אתה צריך להיות שקוע בה באמת, ושלא יהיה לך משהו אחר שיסיח את דעתך. עד כדי כך שהבאי אומר שאמרה לו האם שלו, זאת אומרת, הייתה מגדלת, הוא היה יתום, אבל היה אחת שמגדלת אותו, והוא אמר, אם הייתה אומרת לי ללכת, להביא אפילו, לקרב את הקוטחה, קריב קוטחה, לא תנאי, לא הייתי לומד אותו דבר, ככה גם מה עומד בירובין דף סמכי, עד כדי כך, רבא אמר, היא כרצתן קינה לא תנאי, תשמע מה מדובר פה, אם הוא היה מבטל אותי, עצם זה שיש איזה קינה שעוקצת אותי, לא הייתי יכול ללמוד כמו שצריך, עד כדי כך.
עומד הלשוני פשוט, עומד הלשוני הרמחל, אבל אני לא יכול לומר אותו בשידור, כי זה כל כך עמוק, וצריך ללמוד את כל ספר דרך השם לעומק, כדי להבין את זה.
תציין אולי איפה זה.
אבל מי שירצה יראה את ערך תלמוד תורה ברמחל בדרך השם, יש שם, אם אני לא טועה, 5 או 6, מאלף עד וב, תקראו מה מבאר הרמחל, איזה צינור גדול יורד מהשמיים, של שפע והפרנסה והרפואה והחיים והחיות של העולם, בגלל אחד ששם יושב ולומד תורה, איך זה משפיע, איך זה עובד. והוא שואל, הרמחל עונה על השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה יש לו, מה העניין שלו שנלמד תורה, מה העניין, מה העניין, מה אתה רוצה? לקיים מצוות, אני מבין, ללכת בדרך שהוא ציווה, אבל כל היום ללמוד, אמר הבאי, אמר רוב, מה זה נותן לקדוש ברוך הוא? זה לכאורה שאלת הרמחל, שאלה קשה ועצומה, והוא מבאר בלשונו העמוקה, במשפט אני אנסה, קשה מאוד לדבר רמחל בשידור, אז יסלחו לי, זה באמת למטיבי לכת.
תן לנו משהו.
למטיבי לכת. אבל בוא נדמיין, רב חיים, נדמיין שיש איזשהו צינור ענק בשמיים שיורד לעולם הזה. אתה יודע, הגמרא אומרת, כל העולם אינו ניזון, אלא בשביל חנין הבני.
כן.
כן. יש צינור שדרכו עובר הפרנסה והבריאות, והחולאים לא עלינו, הטוב והרע, הכל יורד ונשפח משם על הברועים בעולם הזה, בחינה רוחנית, כרגע לא ניכנס ולא נסביר איך זה עובד ומה זה עובד. שבעולם הזה יש אנשים שמוסרים את עצמם על לימוד תורה. אוטומטית הם מתקדשים, הם מקדישים, לוקחים את הנשמה שלהם שנמצאת בתוכם ומקדשים אותה. והופכים אותה, התורה, מה שהיא עושה, לימוד התורה, למה היא נועדה בין היתר, חוץ משנדע איך לשמור שבת, היא נועדה לזכך ולטהר את הנשמה היהודית. וככל שיש יותר נשמות מזוכחות ותאורות, גם לא גאון שיושב ולומד, לא מבין עד כדי כך את הגמרא עד הסוף, הוא לא מצליח אותי איזה חבור, מי יודע מה, אבל הוא לומד. הנשמה שלו מזדקכת, היא מתאהרת, וככל שיש יותר ויותר נשמות בעולם הזה, הוא אומר, הרי זה מסנן את מה שיורד בצינור הזה, מדלל את הרע, ומביא יותר טוב, לכולם, לגויים, ליהודים, לכל כדור הארץ, זה משהו מדהים, מי שיראה איך, איך הרמחל מתאר, איך בדיוק הדבר הזה עובד מבחינה רוחנית, בשביל זה צריך ללמוד את כל דרך השם, ללמוד את זה, ללמוד את זה עם רב, עם פירוש, לא סתם ככה לפתוח לבד וללמוד, ללמוד את זה עם פירוש נכון.
אתה בא לומר בקיצור שיש פה עניין מיסטי גם.
יש פה עניין מיסטי.
כן.
יש פה עניין מיסטי.
זה באמת מזכיר לי את הסיפור שהיה עם החפץ חיים, כשהיה באירופה, כשהתחילה, תשמע אותו לפני שהיטלר יימח שמו עלה לשלטון, אז רצו, לא היו מוכנים אפילו לטפל בחולים יהודים.
כן.
אז החפץ חיים יזם שיקימו בית חולים יהודי. והגיעו שם נדיבים, והיה אחד הנדיבים שם תרם 10 מיטות. חפץ חיים בא לעשות לו מי שברך, ובדיוק באותו רגע נכנסו בחורי ישיבות. אז הוא עזב את התורם הזה, והלך לבחורי ישיבות. התורם הזה השתגע.
נפגע.
לא הבנתי. אז הוא אומר לו ככה בהקיצה, כמה מיטות הם תרמו? אז הוא אמר לו, 20 מיטות, ככה בלי להתבלבל. התורם לא הבין, מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה לא מבין. בלימוד שלהם, הם מצילים 20 מיטות. עכשיו, זה לא סתם אמירה באלמה. אלא אתה אמרת, צריך להסתכל שם בדרך השם. אבל יש פה משהו אמיתי. אבל אני לא רוצה, בכוונה לא רוצה לברוח לעניינים המיסטיים.
נכון, נכון.
אנחנו הולכים ברגיל. זאת אומרת, כן, חייבים אבל להבין שאנחנו חייבים בני עלייה. על כל פנים, זה היה ודאי. הרעיון של הכולל עוד היה בזמן, בית יוסף כותב על זה באבקת רוחל, זאת אומרת, כבר לפני 500 שנה כבר זה מופיע. העניין הזה, עצם הרעיון של הכולל. ולכן אומר החזון איש, היו חייבים לפחות בני עלייה מועטים, כמו שכתוב, כמו שהזכרת ברמב"ם, יוסף הלכות שמיטה ויובל,
כן.
שבני לוי. תמיד היה ישיבה, היה בני יששכר. מה זכו בני יששכר, אומרת הגמרא?
מישהו החזיק.
היה מישהו שהחזיק.
כן.
יפה. כי היה זבולון שנתן להם. לכן סמך זבולון בצאתך.
הקדים את זבולון.
בדיוק. לעזר, כן. בלי זה לא שייך.
הבאנו פה, אם לא טועה לפני כמה תוכניות כבר, את פרק דרב אלעזר על שבט לוי.
כן.
מאיפה זה התחיל ואיך זה הגיע.
כן, כן, אני בא לומר, זה. אין אפשרות לעקוף. לא, ילכו רק שנה וחצי ויחזרו, יעשו שירות לאומי, או רק יעבדו רק בלילה. זה לא עובד. זה לא עובד. ואני אומר את זה מניסיון. יש, אני אומר יותר מזה, לפעמים אתה רואה אברכים. יש אברכים יותר שקועים, יש פחות, ולצערנו יש היום מצב יותר שאנשים מנסים, אתה יודע, גם לשלוח יד בצד. לא חשבון בכולל הרגיל. אתה רואה, זה לא תעשיית הדשמיה, זה לא תושקיות. אני כבר לפני הרבה שנים החלטתי שאני עוזב בלי נדר את העניין הזה, כדי שלא יהיה לי שום שייכות לדבר הזה. רוצים להשתקע באמת, ואז מקבלים סייעת הדשמיה המיוחדת. אבל כל זה שייך באירופה. איפה עכשיו התחדה? באירופה, בבבל, באיראק, בכל השנים. מה קרה פה בארץ ישראל?
שכולם הולכים לישיבות על אוטומט. אומר החזוניש.
אומר החזוניש, פה יש לנו בעיה אחרת. לחשוב על זה, שעם ישראל כולו, היה כולו שומר תורה ומצוות. פתאום הגיעה השכלה, ואז הגיעה השואה, ואז הגענו פה לארץ, והיו מתי מעט. אומר החזוניש,
המספרים נחתכו.
נגמר.
אני צריך להראות לך בהזדמנות, אי אפשר להראות את זה ברדיו, את המספרים. יש גרף שמראה את מספר יהודי שומרי התורה ומצוות לאורך ההיסטוריה. זה מדהים. אני אומר לך, מה קרה לפני 300 שנה, עם מתחילת תקופת ההשכלה, 200 שנה, משה מנדלסון, וכל הקבוצה הזאת, כן.
הוא אומר שעד כדי כך שהמושבות שחותם היהדות הנאמנה חתום עליהם ספורות הנה. זאת אומרת, אם יש לי איזה מושבה שבכלל היא יהודית ששומרת תורה ומצוות, אפשר לספור אותם על יד אחת. זה היה המצב. כדי להחזיר את המצב לקנו, חייבים היו להחזיר את כולם, להכניס את כולם לעניינים. יש ישיבה, יש לימוד תורה, יש כולל.
לפני 500 שנה רוב גדול מוחלט כמעט של היהודים,
כולם היו
היה תמיד הפרושים, ותמיד היה כל מיני
מה קראים ואלה, אבל הם היו לפעמים יותר צדיקים, היו הולכים עם טיימל בשבת,
לא משנה, אבל הם לא עשו את זה, לא עשו את זה לפי הלשמה,
היה להם ויכוח לימודי, זה משהו אחר.
שנייה, אני אומר ככה,
כולם, כל עם ישראל היה מקיים תורה ומצוות.
מיליוני יהודים בעולם שמקיימים תורה ומצוות ושומרי שבת ואוכלים,
וכולם היו קובעים תורה,
שורות, וקובעים תורה, ונמצאים בתוך מערכת של שמירת תורה ומצוות, הרי שצריך קבוצת לומדי תורה, ושם באמת היחידי סגולה, העילויים, מוסרי הנפש,
וזה הרמב״ם, לוי, הרמב״ם,
ועל זה הרמב״ם אומר,
מה זה עילויים? עילויים זה גם לא בכישרון, לא בכישרון, שטות, שטות מוחלטת.
עוד מעט תיגע בזה גם, עוד מעט תיגע בזה
גם. מדע, זה לא הנושא, כן.
אבל בדור שלנו, לצערנו, אחרי ההשכלה, ואחרי שרוב, לצערנו הרב, היהודים בעולם לא שומרים תורה ומצוות,
מנסים להתרומם מעל המים.
אחרי שהשואה הכחידה 6 מיליון בגוף, ואחרי שההתבוללות הכחידה 15 מיליון בנפש, כן, 15 מיליון יהודים שהוכחדו רק על ידי ההתבוללות, כמה שומרי תורה, כמה שומרי תורה ומצוות נשארו? מתי מעט. יש קבוצה בארצות הברית, באנגליה, פה בארץ, ועוד כל מיני פה ושם קהילות קטנטנות של שומרי תורה ומצוות. באמת כמה? כמה יש? יש את הציבור החרדי, ציבור החרדלי, ציבור דתי-לאומי, יש בהם קבוצה של באמת מוסרי נפש לתורה. זהו, זהו, כמה אנשים זה? מכל היהודים בעולם.
ומתוכם כמה בני עלייה באמת? וזה יש לך ממש מעט, כמה בני עלייה באמת נשאר לך. איפה יש לך חיים קניאבסקי?
ולכן צריך, כדי לענות תשובה סגולה, כדי לענות תשובת המשקל למצב הירוד הכללי של עם ישראל, להרבות בעוד ועוד לומדי תורה.
אבל אבי, יגידו לך שזה היה פעם, עכשיו יש היום? ברוך השם מלא ישיבות מלא כוללים.
מה, הגענו לתקופת בית שני כבר?
כן, אה?
אז דן ועד אילת.
וכי יעלה על הדעת.
כן.
זה בכלל לא מתחיל להתקרב, בדיוק הפוך. הרי המצב היה, אני זוכר שאני הייתי בישיבה, אז האנשים שאנחנו ראינו למעלה, הם היו אנשים שקועים. איזה גדלות, איזה תפיסות, איזה שז בעל פה, איפה אתה לא רואה את זה היום? והפוך, אתה צריך עוד יותר ויותר להרבות, אולי תצליח להוציא איזה רב חיים קניאבסקי אחד, איזה רב אליאשיב אחד, איזה עובדיה אחד. עכשיו, זה נקודה אחת. יש פה עוד נקודה. הביאור הלכה, זה לא ספר, ספר הלכתי. ביאור הלכה, בעל חפץ חיים.
לא השקפה ולא מוסר.
בעל חפץ חיים. כותב בצורה ברורה, בסימן ר' למד א', ידעו לצטט קוף נווה, ויש גם ברש למד א', כל כוונותיו יהיו לשם שמיים. שם הוא כותב, בביאור הלכה. וגם אחד שהולך לעבוד, דווקא אם העסק שלו הוא נקי מתערובות גזל וריבית והונאה, שאם לא כן, חבל על הזמן, מוטב שיהנה ממתנות כל החיים, ולא יעבור רגע אחד של גזל של עבירות. ואני אומר לך, בתור ששואלים אותי שאלות בהוראה, כל יום מגיע שאלות מאנשים בעלי עסקים, שכל דבר זה גזל גמור, ריבית, עונה על ימין ועל שמאל. רק בן אדם שאתה מתעורר לזה. אז מספיק בשביל הנקודה הזאת. יש, אני רוצה רק לסיים בנקודה אחת, שהיה, יש רבי יוסף רוזנר, הוא היה באשדוד, והבן אדם הזה, זה מרתק, הבן אדם הזה היה לו בעל מפעל, הוא היה איש עסקים, והוא היה מתעסק עם שכירים, והוא ראה שיש הרבה הלכות שהוא צריך לדעת. מה עושים עם שכר פועלים, מה עושים עם כל הדברים האלה, והוא לא יודע איך לעשות. הוא החליט שהוא יוצא ללמוד את כל העניין של שכירות פועלים, והוא הוציא ספר משפט הפועלים, ספר מאוד יפה, והוא אמר, תיתן שכרו, כדי להקיף את כל ההלכות האלה. פלא פלאים, אתה רואה בן אדם שנמצא שם.
זה החיות שלו. ומי ששואל, כמובן, אם התורה נועדה רק לגאונים ולעילויים ולקבוצת העילויים, אז דקה לפני הפרסומות, רק נצטט פה מה כותב רבי אלחון וסרמן, בקובץ מאמרים ואיגרות, ח' א', עמוד קוף תזיין. הדרך להגיע לשלמות בתורה ויראת שמיים אינה תלויה לא בכישורים ולא בגאונות. תכונות אלו נצרכות להבדיל רק באוניברסיטאות וכדומה. לעומת זאת, מה שנחוץ לבן ישיבה בלימוד התורה הוא אוזן קשבת, שאיפה ורצון להבין ולגדול, ואת כל השאר יקבל מלמעלה.
בדיוק. ולא רק זה, גם אותו בן אדם שעכשיו נמצא בישיבה, ואולי לומד קצת, ולא, אבל כשהוא יהיה בחוץ, המצב שלו יהיה חמור שבעתיים, ואני מדבר בתור אחד שיודע. לא כל החלומות, וכל אחד יבטיח לי, כן, אני אשאר, ואני פה, אני שם. לא. זה לא אותו דבר. יש לך בעיה בסיפוק, יש לך בעיה בזה, בוא נטפל בזה.
הסטייפלר, אתה יודע, הוא היה חינוך מיוחד בתור ילד. סליחה שאני אומר. הוא מעיד על עצמו. הוא אומר שעד גיל 5 לא ידע לדבר. כך הוא מעיד על עצמו, מי שיקרא את התשובה שלו. פחד פחדים. לדבר על קודש קודשים בכזאת צורה. אבל אם הוא לא כותב את זה על עצמו, אז אני רוצה לראות מה לקרוא, מה הוא כותב בחיי עולם ח' פרק י' ב', הסטייפלר בעצמו. באמת, גם מישהו קשה ההבנה, ואינו מבין, אם יתאמץ מאוד בלימוד התורה, יזכה לסייעתא דשמיא להיות גדול בתורה, אף על פי שהוא הרבה יותר מקיפי כישרונו הטבעי. ובמהלך לימודו וחייו יראה עד כמה צץ במוחו הכישרון אשר לא היה בו בתחילת דרכו.
לא יאומן.
תראה מה הוא אומר.
כמו שהחזון איש אמר שרוב גדולי הדור לא היו כישרונים בתחילתם.
התורה פותחת את ה...
פסוק מבואש, תורת השם תמימה, מחכימת פתי. פתי, ראית פתי?
כן.
הוא לומד תורה? מחכימה אותו.
לא יאומן. לא יאומן. הנה, רב חיים קניבסקי, ברוכות יושר, עמוד צדיק, הדבר ידוע בישיבות שלא הבעלי כישרון הצליחו בדרך כלל, אלא המתמידים. ואפילו מי שחלש מאוד בכישרון, אם יתמיד כבר, הבטיחו חזל שיצליח, ובלבד שיהיה ירי שמיים. חכם בן ציון אבא שאול אומר, באור לציון בחוכמה ומוסר עמוד נון ג', כולנו יכולים להיות גאונים, רק צריך לזה מרץ, לנצל את הזמן כראוי, והגאונות תגיע. לא יאומן.
אז אנחנו טיפלנו מתיים ברוב השאלות, טיפלנו למה
צריך להשתדל. לימודי ליבה, לימודי ליבה. לימודי ליבה, בואי נע, באמת שאלה קשה. מה נורא לשלב מתמטיקה? פרסומות, כי אנחנו צריכים קצת ליבה פה לתוכנית שלנו. אנחנו כן משווים פה לימודי ליבה לדקה, ואז אנחנו ממשיכים את הלימוד. טוב, אז למדנו, עברנו גמרות ורמב״ם ומשניות וראשונים ואחרונים, ועד הגענו עד אחרוני אחרונים ממש, והבנו את מעלת ערכו של אברך, של בן ישיבה, שמוסר את כל שעות יומו ללימוד תורה, בדור הזה שאין הרבה שומרי תורה ומצוות בקרב עם ישראל, כמה שיותר להרבות בלומדי התורה, הרי זו החשיבות, גם אם הוא לא גאון וגם אם הוא לא כישרוני, הרי שעצם הלימוד מתארת את הנפש, מתארת את העולם ומשפיעה על החיסרון שיש בעם ישראל כשלא כולם שומרי תורה ומצוות. אז זה כנגד זה, זה נותן תשובת המשקל באיזושהי דרך, וגם אמרנו שמי שיש לו די מחסורו, את מה שהוא צריך כדי לחיות, והחזוני שומר אפילו מחצית מגדי מחסורו.
אם זה בכולל.
אם זה בכולל, כבר מחויב לשבת וללמוד תורה, עיקר שלא יהיה קרדון מחפור בה, כמו שאומר הרמב״ם, שזה מדבר רק על איזה אחד.
וגם בחור שהוא לא הרב עובדיה, אמרנו שעדיין הוא ניצול מעבירות אחרות, הוא מתקדם, הוא מתעלה.
העיקר שילמד בשמחה, במקום שמתאים לו.
זה מה שחשוב.
ובחשק ובמערת פנים. אז הבנו את הכל, הבנו את הרעיון, הבנו את העניין, אז כולם צריכים ללכת ללמוד תורה, רב חיים. אז אני שואל שאלה, רגע. אבל מה יעשה אדם שמגיע לגיל 25? ואתה יודע מה? הרב שלו אומר לו, לך תעבוד, אין לך ברירה. תשמע, באמת, הגעת לכזה מצב, אין לך כולל, אין לך מה לחיות, אין לך מה לזה. לך תעבוד, אומר, מה אני אעבוד? לא למדתי כלום. אני לא יודע לא מתמטיקה, לא זה, אני לא יודע כלום. אז למה לא לימדו אותי? למה לא לימדו אותי בתלמוד תורה, לימודי ליבה? מה אתה עונה לו?
שאלה מצוינת. אני חושב שמקרה כזה דומה, היה כבר לפני 2000 שנה, הגמרא בתענית דף כ"א, הגמרא מספרת על שני חכמים גדולים מאוד, אילפא ורבי יוחנן.
כן.
שמת לב מי מוזכר ראשון?
אילפא.
אילפא. אילפא היה החכם הגדול, כנראה שהם היו חברותא או משהו כזה, והם היו לומדים חברותא, והמצב היה קשה.
בחוכמה, בענייני...
לא, לא, בתורה. כן. אבל הוא היה, היו מתפרנסים בדוחק, וכנראה שלא גמרו את החודש, והמצב היה כנראה יותר חמור. הגמרא אומרת, תחיקה להומיל תטובה. יום אחד, אמר אחד לשני, או ביחד הם אמרו, נייקום ונייזול ונעבד עסקה. בוא נלך לעשות עסקים. מי שחושב שהאברכים הם פריירים, זה גם טעות נפוצה. מדבר עם בחורי ישיבות, לפעמים שהם כבר יצאו מהישיבה, הם בטוחים שהם חכמים גדולים. כולם, אם הם היו יודעים את הראש שלהם, ידעו לעשות עסקים. אז לא, מי שיש לו ראש בחושן משפט, יש לו ראש גם בעסקים.
זה לא אומר.
כן. אבל לא,
כל אחד נהיה קבלן, כל אחד נהיה מהנדס, נהיה משקיע, זה יודע כבר מה לעשות עם הכלכלה.
כן, אתה אומר שתי דברים. אני אומר, מצד אחד, אחד שיש לו, אני אומר, אחד שהולך ללמוד תורה, הוא לא פרייר, הוא יכל לשבת ולעבוד ולהרוויח המון.
אבל שלא יחשוב מצד שני.
אבל שלא יחשוב שהוא יכול, כן. אבל באתי לומר שיש להם שכל, הם יודעים לעבוד. אז הם אמרו, אילפא ורבי יוחנן, בואו נלך, נעשה עסקה, נעבוד בעסקים. למה? כי חייבים להתפרנס, מה נעשה? הפוך, מצאו על זה גם אסמכתה, כתוב אפס לא יהיה בך אביון. צריך לדאוג שלא יהיה בך אביון. יפה. עכשיו, הם מתקדמים כנראה לכיוון היציאה, לא יודע איפה הם הלכו, לאותו מקום.
ליד איזה מבנה רעוע.
מבנה רעוע, ליד איזה כותל רעוע. וברגע שבן אדם עומד, הגמרא אומרת שלושה דברים מזכירים אבנותיו של אדם. אחד מהם, שבן אדם עומד ליד כותל רעוע, נמצא במקום של סכנה, אז השטן מקטרג עליו. ואז, כתרגו עליהם בשמיים, איך הם עוזבים את התורה. שוב, על מי אנחנו מדברים פה?
רבי יוחנן, פחד פחדים.
ומה הסיפור? לא היה להם מה לאכול. הם היו במצב קשה.
רעבים, באמת.
ואף על פי כן, היה להם תביעה.
איך עזבתם?
אתה שומע מה הולך פה?
נו.
זה לא יומן. ואז אחד ממלאכי, רבי יוחנן יושב שם מתחת לאותו קיר, והוא שומע, אחד אומר לשני, כנראה קול של אחד לשני, זה היה שני מלאכי השרת, הוא לא ידע כמובן בהתחלה שזה מלאכי השרת, הוא שומע שאחד אומר לשני, בוא נפיל עליהם את הקיר הזה, כי אלה עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. לא יומן. עוזבים חיי עולם.
רק רבי יוחנן שומע את זה.
עכשיו, רבי יוחנן שואל את אילפה, תגיד לי, שמעת את מה שדיברו פה? הוא אמר לו, לא, לא שמעתי. אמר רבי יוחנן, סימן שזה היה מכוון אליי.
רק אליי.
למה? כי מה הוא שומע אותה אומר? הוא אומר, אל תפיל את הקיר. למה אל תפיל את הקיר? יש פה אחד שהולך לצאת חכם גדול. אמר רבי יוחנן, כנראה מתכוונים אליי. הוא אמר לאילפה, אתה יודע מה? התחרטתי. אני חוזר חזרה לבית מדרש ללמוד. הוא אמר לו, מה? אבל רגע דיברנו. הוא אומר לו, אני החלטתי שרימו. טוב, אמר אילפה, הלך. רבי יוחנן הלך וסבל עוד כמה שנים או כמה זמן, ישב ועסק מתוך הדחק בתורה, עד שיום אחד שמו אותו לראש ישיבה. מבינתיים, אילפה עשה עסקים יפים מאוד. יום אחד הוא חוזר, והוא רואה את מי שמו לראש ישיבה, את רבי יוחנן.
החברותא שלו.
מי יותר גדול? אילפה. אילפה היה חכם גדול. הלך ונעמד על התורם של הספינה למעלה, ואמר, חבר'ה, מי שיש לו שאלה שאני לא יודע לענות עליה, אני קופץ מפה לים. בוא נראה אם יש מישהו שיכול לשאול. מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד כפול שתיים. כתוב, הגמרא אומרת, שלא תמצא לימוד תורה בסוחרי הים. כן? בנוני עמוד בית, אני חושב, בעירובין, הגמרא אומרת ככה. אז מילא, לא שייך שתמצא, והוא בא להגיד, אני שקוע בלימוד באותו מצב. מי שישאל שאלה ולא ידע. ומה היה הטענה? אמרו לו, כן, כן, אם אתה היית נשאר ולא הולך, אז היו שמים אותך כראש ישיבה. זאת אומרת, היה פה תביעה, כשאנחנו מתעמקים פה בסיפור הזה, אנחנו שמים לב כמה היה תביעה לאדם, אפילו שהוא נמצא במצב דחק, איך אתה לא מנצל את הכישרונות שלך ללמוד תורה. כמה זה מחייב בן אדם, תמיד אומרים
בוא נגדיר, בוא נחדד.
בן אדם שדים לו כישרונות, כן. זה הרבה יותר מחייב, אין מתנות פה. זה נתנו לך כישרונות, אתה צריך לחשוב איך אני מנצל אותם. למה נתנו לי אותם?
ההבדל בין הגישה של רבי יוחנן לגישה של אילפה, וזה אנחנו צריכים רק לחדד שמאזינים יבינו, זה לא שכל אחד חשב משהו אחר. אילפה בא ואמר, אני רוצה להוכיח שבאמצעות חיי העולם הזה, באמצעות החומר, באמצעות החוכמה, באמצעות המדע והתבונה, אני יכול באמצעות הדבר הזה להגיע להרחבת התורה, ולהרחבת ידיעותיי בהשגות.
אולי זה התפקיד שלי.
זה התפקיד שלי.
מה לעשות? לא זכי. הלוואי הייתי יכול.
לא שזה היעד. לא שזה היעד. היעד הוא להיות גדול בתורה ולהגיע למקום הכי גבוה.
והוא עוסק בתורה באותו זמן.
חד משמעית.
לא מפסיק לרגע.
רבי יוחנן אמר, כדי להגיע ליעד הזה, אני צריך לעשות את זה רק דרך התורה. ולא לנחס את חיי העולם כדי להגיע ליעד הזה. זה הבדל הגישות, זה בדקי דקויות, אבל זה גמרא.
ולמי נתנו תזכורת? למי נתנו את התזכורת? מה זה הפרוטקציה הזו? למי נתנו תזכורת? רק לרבי יוחנן נתנו תזכורת. למה לא לאילפה? כי אילפה הוא זה שיזם את הרעיון. ככה אומר עיון יעקב. הוא אומר, בגלל שהוא היוזם, זאת אומרת, היה פה פגיעה מעצם המהלך שבן אדם הולך ועושה כזה דבר. אז הגאון רבי משה פיינשטיין, באגרות משה יורד האחל לגימל סימן פי בית, מביא את המעשה הזה, הוא אומר, זה בן אדם שהוא באמת שקוע בלימוד בזמן העבודה, ואף על פי כן תראה איזה תביעה היה עליו. עד כך אפילו תזכורת הוא לא קיבל, כן. מה שרבי יוחנן קיבל. מה עושה בן אדם שהולך ללמוד בפקולטה, ונגיד שאין שם תערובת של אנשים, ובאמת הכל בסדר. מה יעשו אנשים כאלה, איך הם יגיעו למצב של דרגת תמיד חכם? אז כשאתה אומר לי, למה בישיבות לא מכניסים לימודי חול? למה בתלמודי תורה? הוא אומר שטבע היצר, כך אומר משה פיינשטיין, לברוח לדברים שבהם הוא יכול יותר קל, אין שם, שם אין יצר הרע. אז הוא ילך, הוא יתעסק באותם דברים, ונאבד את
והם
העיקר.
והם השתלטו לו על העיקר. ערך על הגמרא הזאת שעכשיו הבאנו, תשמע משהו מדהים, ערך מדקדק ואומר, מה זה תלה עצמו על התורן? איזה מין דבר זה, מה זה? תלה עצמו על התורן, ואמרתי, שאלו אותי כל שאלה שאתם רוצים. יכל להגיד את זה בלי לתלות עצמו, אני קופץ לים, מה? הוא בא לומר ואומר, הוא רצה להעלות את עצמו על התורן, כדי להראות לחכמים שהוא נמצא ממקום גבוה ורואה את כל התורה מלמעלה.
הוא רואה את זה מגבוה מהליקופטר, הוא רואה את כל הדרכים ואת כל השבילים ואת כל החוכמה ואת כל המדע, והכל שבילי רקיע נהירים לו, הוא רואה את זה ממש מלמעלה, וזה המושג שהוא תלת עצמו לתורן. תבחנו אותי ותראו שמקום שאני נמצא, אני לא רואה רק את מה שרואים מבית המדרש, אני רואה עוד מעל זה.
מי יכול להגיד כזה דבר, פחד פחדים. שהוא יוצא לעבודה והוא שקוע בלימוד ברמה כזאת שהוא לא, אי אפשר להיפספס איתו, ואף על פי כן יש עליו תביעה. עכשיו, זה הפלא. ואני רוצה רק להוסיף עוד משפט אחד, השלמה, שאותו רב משה פיינשטיין, בגרות משה בחלק ד' סימן למדבב, כנראה שהיה שם הרבה דיבורים על הנושא הזה, והוא אמר שאפילו אלה שללמוד רפואה, אין מה לדון על דבר כזה. הוא אומר, אפילו אותם כמו הרמב״ם ואלה שלמדו רפואה, זה היה מתוך חכם פרטי, או מספר, ודאי שלא שייך שבן אדם יצא לזמן, הוא ילך ללמוד באיזה מקום, הוא יאבד את הלימוד, זה ודאי לא שייך. כל מקצוע ודבר שבן אדם עושה, הוא מאבד. ושם הוא מוסיף עוד נקודה. מי שחושב שהשירות מגיע מכזה מקום, טעות בידו. והמוכיח רמי לוי וחבריו, אתה רואה שאנשים שלא קשור לשום דבר, לא מזה מתעשרים. אומר, המציאות מוכיחה שלא הפרופסורים הם העשירים, ולא השופטים הם דווקא העשירים. לא, בכלל לא.
יש אנשים בלי הרבה שכל, עם הרבה מאוד מזל, ונהיים מיליונרים, ויש להם חוש, הם לא למדו כלום. וזה חשוב לדעת, שיש הבדל גדול בין הימים ההם לזמן הזה, כל מי שמנופף ברמב״ם שהיה רופא, ובאו שהיה פה והיה שם. היום מי שרוצה להיות רופא צריך לעבור באוניברסיטה, הוא צריך לעבור בית ספר לרפואה, הוא צריך לרדת ממש לדיוט התחתונה, לרמה של לימודי חול, להתנתק, וזה, הנפש שלו משתנה, החיים שלו משתנים, אוטומטית גם שמירת תורה ומצוות, הדבר הבסיסי שלו הולך להשתנות, וזה הסכנה הגדולה. אם היום היה אדם שיודע בתוך בית המדרש להגיע להישגים של הרמב״ם ולשוחח בלילה עם רזיאל המלאך וללמוד רפואות דרך כל מיני מקומות גבוהים שהרמב״ם מגיע, תבוא עליו הברכה. אין לנו את זה היום בדור הזה. היום כל
לא, אמרנו שגם זה אפילו לא. אפילו זה לא. כי לא פסקי כמו הרמב״ם. אמרנו, אם בן אדם יכול, אמרנו שהמהרש"ל לא אומר שזה אבון בידו.
עכשיו צריך להבין משהו על לימודי ליבה, וזה בסוף אולי תמצית העניין.
השלמה.
השאלה היא חשובה. שאלה באמת מעניינת. מה הבעיה? זה לא כפירה, ומה הבעיה? צריכים לדעת, חוץ משאמר כאן הרב, שזה יהיה תפל, ולשם תימשך הנפש, ושם אין יצר הרע, וזה יגרור וישתלט על הכל.
ההתערבות.
צריך להבין שגם במקצועות העולם הזה, כשאדם רוצה להיות רופא, אם הבאנו את הדוגמה של רופא, הוא מוסר את כל החיים שלו לרפואה. הוא לא שנה רופא, שנה עורך דין, שנה מהנדס, שנה טייס. אין, בואו תראו. אז בוא, מה, באים אלינו בטענות, למה לא לשלב? שנייה, למה לא, רופא לא משלב גם מהנדס לשנה? כי הוא מבין שכדי להיות מנתח לב, שחיים ומוות תלויים בידיים שלו, הוא צריך 50 שנה להתמקצע, וזה לא מספיק. והוא מתמחה, ואז נהיה דוקטור, ואז פרופסור. בגיל 70 הוא נהיה הכי מומחה בעולם לניתוחי לב, אחרי ש50 שנה הוא משקיע בזה. ומה זה בסך הכל? מנתח, רופא. הוא לא צריך להגיע לזה השגות חדשות. טייס, טייס קרב. היעלה על הדעת שיגידו לו, בוא תהיה שנה טנקיסט. שנה, בוא תשתלב. מה קרה? לא, הוא הולך להיות טייס כל החיים, וללמוד ולהתמקצע. אז אם במקצועות החול, אנחנו מבינים שמי שמשלב את זה ועם זה ועם זה ועם זה, לא יוצא ממנו לא זה ולא זה. על אחת כמה וכמה במקצועות קודש, שמטרתם הוא לא ידיעה, הוא לא ללמוד תחום, הוא לא לענות ולקבל 100 במבחן ולקבל תעודה. מטרתם להשפיע על הנפש, מטרתם לטהר את הלבבות, מטרתם להשפיע קדושה לעולם, מטרתו באמת שזה ישליח על דקי דקויות של נפש האדם, על מידותיו ועל חייו. כל הרהור קטן של משהו אחר, שילוב קטן של משהו אחר, מסית את הדרך. האם ראינו שיצא מרן רב חיים קניבסקי מלימודי ליבה? האם ראינו שיצא אחד מגדולי הדורות האחרונים כש... הוא שילב תורה ועבודה, יצא, מאיפה הם יצאו כל אלה? ממה? הם יצאו, וכל גדולי ישראל ותלמידי חכמים שאינם התפרסמו גם. יש היום מבריחים, תשמע, אני רואה, אני חולש את דעת, אתה מתחלש, אתה עומד לידם, אתה נחלש. שולטים, עמלי תורה, עמלתיים באמת, בדורנו.
אבל איך זה מגיע? רק בהתמסרות מלאה.
יום ולילה, זה הדרך וזה המסלול. עכשיו אני רוצה לומר לאלה שחוששים שחלילה בגיל 25 הם ירצו להיות עורכי דין ולא ידעו לימודי ליבה, אל לכם לחשוש. כי מי שבאמת עכשיו יוצא לדרך של לימודי גמרא ולפתח את המוח שלו באיפכא דמסתברא ובשקלא וטריא ובהבנה ובניתוח כל דבר עד העומק, מה שלוקח לתלמיד תיכון 5 שנים, 6 שנים ללמוד בבית ספר יסודי, מכינה של 3 חודשים, וזה זה נגמר. מאיפה זה, איך, אז תסביר לי את זה. למה לא מלמדים כל אדם חילוני שלושה חודשים מכינה בגיל 25, בוא, כך, הנה, בגרות. למה בגרות זה לוקח כמה שנים? התשובה היא, כי מי שבא רק לזה, אז הוא צריך להתחלה להבין איך לנתח דברים, איך לא ניגשים לסוגיה, איך ניגשים לדון במשהו. אדם שכבר למד כמה שנים בישיבה כבר מגיע מוכן לדבר הזה. אז מה המחיר שרק בגיל 25-26 הוא יצטרך להשקיע וללמוד בזה? שווה להשקיע את המחיר הזה מול הערך שלך תדע, אולי יש פה את גדול הדור הבא. מי מאמר על זה? מי יכול לאמר על ילד בכיתה ג' מה הוא יצא בגיל 40? פחד פחדים. אתה יודע מה יצא ממנו? אתה מאמר על זה שבבית הספר הזה 50% מהילדים כבר לא ייצאו גדולי תורה? מי אתה שאתה יכול לאמר על זה?
ואין בזה מצוות כיבוד אב ואם. זה רב משה פיינשטיין שם כותב.
כן, מאיפה זה הגיע? ירצה ללמוד, הוא יסתדר. הוא ירצה מקצוע. אין היום בעלי, אין היום בהייטק חרדים, עורכי דין חרדים, בכל המקצועות. ודאי שיש. אז איך הם, מה קרה? איך? הם השקיעו, רצו והצליחו. אבל תאר לך שהיינו מפספסים את רב חיים קניבסקי. שהיינו פספסים את הרב עובדי יוסף, כי הוא היה לומד גם לימודי ליבה. אז הוא היה מתמטיקאי גדול. אבל הם פספסים את גדול הדור. ולכן השאלה הזאת היא לא מתחילה. לימוד תורה החילונים לצערנו מסתכלים על זה כמו לימוד מקצוע. אז הם לא מבינים, באמת הם שואלים, סליחה, מה אתם לומדים כל... זה, הם לא מבינים מה זה המהות של לימוד תורה.
אתה יודע, אני לפעמים יושב, ומישהו בא ושואל אותי איזו שאלה באמצע, ואני קשה לי אחרי זה לחזור חזרה לאותו עניין, לא מבינים מה זה שקיעות.
הנושא הזה עוד אפשר להרחיב עליו עוד 5 שעות שידור ולהביא עוד ציטוטים, אבל נגמר לנו הזמן. אני חושב שמאזינים קיבלו פה תשובות לכל השאלות ששאלנו, מי שככה היה איתנו כל השעתיים האחרונות, ומי שלא שיאזין בשידור חוזר. ואני אומר עוד הפעם, לא עסקנו בנושא הגיוס, ואני אומר יותר מזה, נעשה בלי נדר אולי איזה תוכנית ספציפית על נושא צבא וגיוס ומלחמת מצווה, אבל גם על הנושא הזה של לימוד תורה, לימודי ליבה וכוללים וכל הסיפור הזה עוד אפשר להאריך. אמרנו באמת בקצה של קצה המזלג, ראשונים, אחרונים, רמב״ם קצת, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שכתובים ונכתבו על העניין הזה, שכמובן אפשר עוד להאריך. אנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו הערב, סדר רביעי. תודה רבה רב חיים זעפרני, וישר כוח למאזינים ששולחים לנו כאן מיילים. המייל שלנו זה s03-593-93, strudel@gmail.com. שם ניתן לקבל גם את חוברת הלימוד של התוכנית. תודה לנתי שומן, עורך המשדר, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. לילה טוב למאזינים.